Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits started just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
אוקיי, סגור. זה מרגיש לי בנוח לעשות איתך...
כן. שמע, הפרק הקודם...
הוא הראשון.
התניע מהלכי חיים אצל אנשים. אנשים באים אליי, כן, שמעתי את הפרק, ואז זה כאילו... פשוט הם יצאו למסע בעקבותו.
כן.
ברמה כזאת.
כן, אני שומע מלא תגובות, מלא הודעות על השטאפ בינינו. אותי בעיקר זה הניח. אתה מבין? אני למדתי ממנו המון מהפרק הזה, כי יש שם איזה מין, זה תפיסת עולם, אוקיי? זה כאילו, אתה מביא, אני חושב, איזושהי תפיסת עולם שאני מאוד, מאוד העמקתי בה, ואני כבר כאילו, אתה יודע, עכשיו מבין אותה בדרך שלי, אבל אתה מביא תפיסת עולם של, כשאלוהים אמר למשה, ללכת לפרו ולהגיד להם שלח את עמי, אז כאילו הרבה פעמים אנחנו כזה נתקעים בחלק הזה של המשפט, אבל יש לו המשך. שלח את עמי כדי שהם יעבדו אותי במדבר.
כן.
התפיסת העולם הזאת של כאילו אנחנו לשירותו.
כן.
נכון?
אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ממצרים. אוי, תודה, הוצאת אותם ממצרים? סיימת? יאללה, ביי, נתראה. לא, 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 אשר הוצאתי אתכם ממצרים, להיות לכם לאלוקים.
כן.
הוצאתי אתכם בגלל שלי יש חזון, מטרה, צורך כלשהו.
אז אני רואה את זה כתפיסת עולם, שאני מאוד מתחבר אליה. כזה, מישהי פעם שאלה אותי, למה אלוהים ברא את העולם? וזה אני חושב רעיון שלמדתי ממך באיזשהו מקום. מה זאת אומרת למה אלוהים ברא את העולם? כאילו, רגע, בוא נחשוב רגע. מה היה לפני שהוא ברא את העולם, אוקיי? לפני שהוא ברא את העולם, אלוהים היה אור אינסופי, נגיד. אני כאילו נוח לי להסתכל על זה ככה. אור אינסופי. עכשיו, כשאתה אור אינסופי, אז אין עוד שום דבר חוץ ממך. נכון? כי אתה לבד, אתה כזה אחד, אתה רק אתה, כי אתה אינסוף. מה שנקרא, אין עוד מלבדו. אתה ואתה, לבד. אז... הוא הבין שהוא חייב עוד משהו שיהיה ביחס אליו כדי שהוא יוכל לחוות את עצמו. כדי שהוא יוכל לחוות את האור הזה. נכון? זה רעיון שלך, נכון?
עוד מישהו, אני חושב.
עוד מישהו, כן.
שזה משמעותי.
נגיד, אם אני תופס את עצמי כבן אדם נדיב, אז אני לא אוכל לחוות את זה שאני נדיב, אם אני לא אהיה נדיב עבור מישהו.
כן.
אני חייב אותך להיות נדיב אליך, ואז אני אחווה את הנדיבות שלי.
או שאני חייב לחוות אותך, וכדי לחוות אותך, אני מייצר נדיבות. כי דרך הנדיבות אני אחווה אותך. זאת אומרת, אתה תמיד העניין. זה לא שאתה איזשהו שיקוף, איזושהי מראה, שעליה אני אוכל להתנסות בכל התכונות האלה שיש בי, אלא למעשה כל התכונות שיש בי נבראו בשביל שאני ואתה נחווה אחד את השני. אפילו אהבה. שאומר הקדוש ברוך הוא זה אהבה. זה לא שהוא אהבה. הוא ברא את האהבה. עכשיו שאלה לי למה הוא ברא את האהבה. האם הוא ברא אותך בשביל האהבה, או שהוא ברא את האהבה בשבילך? אז ברגע שאנחנו מבינים שבתחילה, במחשבה הראשית, הראשונה, היה אותך. בראשית, ראשית שווה נשמות ישראל. ברגע שהיה אותך, אז הוא אומר, אוקיי, בשביל שאני ואתה נהיה אחד, אז אני צריך אהבה, אוקיי, אני צריך נדיבות, אוקיי, אני צריך עולם פיזי, אוקיי. ואנחנו, וזה משהו מדהים לקחת לחיים, כאילו, אני מתחתן איתך בשביל שיהיה לנו אהבה, או אני הולך לייצר לנו אהבה בשביל שיהיה לי אותך.
כן, את זה אני יכול להבין. בתרבות הנרקסיסטית שלנו, מה שהיא בעצם מנסה, הסיפור שהיא מנסה לספר לנו, זה ש... ועוד אני מדבר איתך בצד הרוחני, כן? בעולם הרוחני. בקהילה הרוחנית יש הרבה מאוד שיח סביב האהבה עצמית. Mm. ואני כזה, אני לא יודע מה שאני הולך להגיד עכשיו, הוא הולך להישמע מאוד חתרני, אבל אני חושב שאהבה עצמית, זה כאילו המושג הזה, זה כמו לעשות מהלך לא חוקי בשחמט. זה כאילו, יש פרדוקס בתוך המושג. לא, אין דבר כזה אהבה עצמית. בעצם ההגדרה של אהבה, זה אומר שחייב להיות עוד מישהו. כאילו, אין, האהבה היא מבקשת ממך בעצם לראות בן אדם אחר שהוא לא אתה.
מדהים. זה...
הגדרתי.
נכון.
נכון? כן. כאילו, מה זה אהבה עצמית? זה לא קיים, זה מושג שהוא לא קיים.
אהבה מלכתחילה היא מתחילה כאהבה עצמית, על מנת שאנחנו נוציא אותה, נביא אותה לידי מימוש, והיא תהפוך להיות אהבה כלפי האחר. כי באמת אהבה נועדה להיות כלפי האחר. פעם שאלו את הרבי מלובביץ', למה הלב נמצא בצד שמאל? הרי שמאל זה דינים, זה צמצומים, זה ימין, זה חסד, זה נתינה, זה נדיבות. למה הלב נמצא בצד שמאל של הגוף? אז הוא אמר לו, כי כשאתה עומד מול מישהו אחר, זה יהיה בצד ימין שלו. כי כל העניין של הלב שלך מתממש ומקבל באמת את הציור האמיתי שלו בבן אדם שמולך. הקטע שאנשים, לדעתי, הם מבלבלים בין...
אהבה להתאהבות.
גם, וגם בהקשר של אהבה עצמית, הם חושבים שאם הם מסתכלים במראה וחושבים שהם מכוערים ולוזרים ולא יוצלחים ולא זה, אז כאילו אין להם אהבה עצמית. אבל חסידות באה ואומרת, זה אהבה עצמית. זה גם אהבה עצמית. יש אהבה עצמית שהיא כאילו חיובית, ויש אהבה עצמית שהיא שלילית. אבל זה הכל, אתה מייחס המון המון משמעות ומחשבה וכאילו ערך לעצמך. פשוט זה בא מקולקל, אז את זה אולי צריך לתקן. אבל אהבה, זה עדיין אהבה עצמית. אתה תמיד נמצא במצב של אהבה עצמית. הדרך להשתחרר מזה זה באמת להוציא את האהבה הזאת החוצה הלאה למישהו אחר.
כן, שזה בעצם המטרה. הרבה פעמים אנחנו כזה רוצים מערכת יחסים כדי שיבוא מישהו, ויתן לנו אהבה, ויתן לנו השלמה, ויראה אותנו. אבל בינתיים, מה שמערכת יחסים בעצם מביאה, אני חושב, זה את המקום לראות מישהו אחר. זה בעצם המתנה הגדולה של מערכת יחסים. עכשיו, בא לך עוד בן אדם לחיים, כדי לתת לך את המקום לצאת מעצמך, שזה אולי הדבר הכי קשה שיש בתרבות שלנו, לצאת מעצמך ולהצליח לראות בן אדם אחר שהוא לא אתה, כמו שרות עשתה. נכון? באשר תלך ילך, באשר תלין ילין, עמך הוא עמי, אלוהיך אלוהי, ביטול עצמי מוחלט.
כן.
והיא התיקון, היא הביאה את התיקון הרי, נכון? של תקופת השופטים.
והיא סבתא של המשיח.
והיא סבתא של דוד המלך.
כן.
והסימון הכי גדול, הפסוק האחרון של ספר שופטים, אין מלך בישראל שישר בעיניו יעשה, כאוס, תור ובור, מלחמות אחים, כאילו, אם אנשים חושבים שעכשיו יש מלחמת אחים, לכו תראו מה היה בספר שופטים. אנשים כאילו, אנסו אחד את השני, רצחו אחד את השני, מלחמות אחים של עשרות אלפי הרוגים, כאלה, כאילו. והפסוק האחרון בספר רות, זה הרגע שבו דוד נולד. ואז אתה מבין, אוקיי, סבבה, יש פה תיקון. שרות התחילה. איך היא התחילה? בזה שהיא ראתה את נעמי. היא ביטלה את עצמה, וראתה את נעמי, ואהבה, זה, בדיוק אתמול ראיתי איזה טיק טוק, שאהבה זה 13, נכון? בגימטריה.
אוקיי.
אהבה אחת זה 13, שתי אהבה זה 16, זה 26, יו די ווי זה 26.
יפה.
זה חייב להיות שניים.
חייב שניים.
זה חייב. כל הדיבור הזה על אהבה עצמית הוא דיבור שהוא מאוד מתאים, כאילו, לתרבות שאנחנו כן. חיים בה. אבל כאילו, התורה נראה לי מנסה לשבור את הדיבור הזה.
קדוש ברוך הוא, זה בעצם, זה מה שהוא מנסה להגיד לנו. זאת אומרת, שהוא אומר, שיש את אדם, אדם הוא יצור יחידי, והוא מושלם, והמדרשים אומרים לנו שלמעשה הוא היה זכרי ונקבי באחד, זאת אומרת שהוא היה ממש מושלם. ובכל זאת, בורא עולם אומר, לא טוב להיות האדם לבדו.
כן.
וחכמים אומרים שכשהוא אמר את זה, לא טוב להיות האדם לבדו, הוא לא סתם אמר איזה, כאילו, משהו פיוטי, או איזה, שיתף אותך עם המחשבות שלו. כשבורא עולם אומר משהו, הוא בעצם מכניס תכונה נצחית לתוך הבריאה. זאת אומרת, כשהוא אומר משהו, זה בלופרינט.
האמירה היא בעצם הבריאה.
כן.
כן.
זה אחד מהמאמרות של הבריאה. אז כשהוא אומר, לא טוב להיות האדם לבדו, הוא כרגע קבע תכונה מהותית בבן אדם.
אבל הוא קבע את זה כי הוא הבין שזה נכון?
הוא קבע את זה כי הוא יודע את זה על עצמו. כי הוא האדם.
והוא לא ידע את זה בפרק א'?
הוא האדם. הוא מוריד את זה בהדרגה אלינו, את המסר הזה לגבי עצמו. זאת אומרת, כשהוא אומר, לא טוב להיות האדם לבדו, אתה צריך להבין שהוא גם מדבר על עצמו. וזה, כשאתה מבין את זה, שבעצם המסר הכי גדול שלו זה, להיות מושלם, זה לא טוב. אנחנו כל כך מנסים להיות מושלמים, אבל הוא כבר היה מושלם, לנצח ונצחים, וזה לא הספיק. משהו פה היה חסר.
היה חסר.
משהו פה עדיין היה, אחרת הוא היה ממשיך להיות רק הוא. אנחנו לא היינו פה. זה לא אנחנו בראנו את העולם. זה לא היה צורך שלנו, זה לא היה בקשה שלנו. אנחנו לא חשבנו על הקונספט הזה. זאת אומרת שהוא היה לנצח נצחים, הוא היה עם עצמו, הוא היה מושלם. ואז הוא אומר, מושלם זה לא מספיק טוב. כמו שאמרת, צריך את השניים.
כן.
Okay. לא טוב להיות האדם לבדו. לא טוב שאני מושלם לבד. בלעדיך. ואתה העניין, זאת אומרת, ברגע שאני... זה לא שאני בורא אותך בשביל להופיע מולך כל מיני תכונות ויכולות שיש לי, שאם לא היית אז אף אחד לא היה רואה. זה לא שיש לי צורך ב...
מבט.
כן. יש לי צורך בך. כל הדברים האלה, התכונות האלה, אני בראתי בשבילך.
אוקיי, אז עכשיו יבוא בן אדם וישאל, למה יש לו את הצורך בי? ואז, וזה נראה לי מה שהתכוונה, היא שאלה, למה אלוהים בראת העולם? ואני כזה, אוקיי, שוב פעם מחדש. אלוהים הוא היה אור אינסופי. לפני ש... זה מהארי הקדוש, אוקיי? זה היה אור, כן, אור, כן. אוקיי. היה אור אינסופי לפני שהעולם נברא, ושאתה אור אינסופי, אז אתה רק אתה. עכשיו, כמו שאמרתי, אם אני אתפוס את עצמי כבן אדם נדיב, אז זה לא יספיק לי, כי אני אצטרך אותך כדי לחוות איך זה מרגיש להיות נדיב. אז אלוהים, הוא היה אור אינסופי, אבל הוא לא יכול לחוות את האור הזה. הוא לא יכול לחוות את עצמו. אז בעצם הוא הבין שהוא צריך... אותנו, שניתן לו את היחסיות אליו, כדי שהוא יוכל לחוות את האור הזה. אז בעצם זה מתנה שהוא נתן לעצמו, הבריאה. זה כזה, כאילו, הוא ברא את האדם עם בחירה חופשית, ועכשיו כל פעם שהאדם בוחר באלוהים, הוא עוזר לאלוהים לחוות את עצמו. והיא כזה, ואז היא כזה, כאילו, כן, אבל איך אתה יודע שזה מה שהיה? ואני כזה...
איך אתה יודע?
אני לא יודע מה היה. אני לא יודע מה היה. אבל ככה אני בוחר להסתכל על זה. שאני פה לשירותו.
איך אנחנו יודעים בכלל משהו עליו? זה שאלה. כי יש את המעבר הזה מתפיסה של פילוסופיה לתפיסה של נבואה. וזה מעבר מהפכני. זאת אומרת, אני יכול להגיע להשגות מאוד גבוהות ואינטליגנטיות ועמוקות כפילוסוף. מה זה פילוסוף? זה אומר... כמה אני מתוך ההתבוננות שלי על הבריאה, על הטבע, על ההיסטוריה, על הנפש, כמה גבוה אני יכול להגיע בהשגות שלי, אבל כמה שאני אגיע, אני לא יכול לגעת בו. כי הוא נמצא מחוץ לכל מה שאני תופס. אז גם אם אני תופס המון ואני סופר אינטליגנט, אני בתוך מחשב מסוים שפועל על פי פרמטרים מסוימים שהוא נמצא מחוץ להם. אז אני לא יכול לגעת.
כן.
נבואה, שזה בעצם המסורת היהודית, באה ואומרת, מחוץ לקופסה השחורה הזאת שאתה נמצא, היה גילוי. הגילוי הזה, זה הוא בא ואומר לך, הנה, עכשיו אני אגלה לך מי אני. עכשיו אני אגלה לך למה בראתי אותך, למה בראתי את העולם, ומי אני באמת. ובגלל זה יש ביהדות טענות שהן נראות מופרכות. כי אם מישהו היה כאילו לבד נגיד ממציא את זה, אז הוא לא היה מגיע למסקנה שיש שבוע שאסור שיהיה פירור לחם בבית. הוא היה מפתח דברים אחרים לגבי מה...
כאילו זה נשמע שרירותי.
כן, הדברים הם כל כך רנדומליים וכל כך משונים, שאתה חייב להבין שזה כאילו, מה נעשה? זה מה שהוא ביקש.
זה כל כך רנדומלי שזה כבר לא יכל שלא להיות מתוכנן.
זה בדיוק, זה ממש, זה כל כך מפורט, וזה כל כך יורד לרזולוציות, וזה כל כך זה, ואז אתה מבין, אוקיי, יש פה נבואה. עכשיו, אז איך אתה יודע, איך אתה אומר מה שאתה אומר? אז אתה אומר לה, כי קיבלתי, נולדתי לעם של נביאים. זאת אומרת, יש לי מסורת נבואית. אני לא הייתי יודע את זה לבד. יש לי מסורת נבואית. המסורת הנבואית הזאת גילתה לי שכבה אחרי שכבה, שנים אחרי שנים, פירוט אחרי פירוט, עוד מדרש, הארי, קבלה, חסידות, בעל שם טוב, טה-טה-טה-טה-טה-טה, שהקדוש ברוך הוא בעצם נתאווה אליי, שהוא רוצה אותי, שאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, שהוא ואני אחד, שיש בחינה בעולם שהיא למעלה מבחירה אפילו של הקדוש ברוך הוא. הרבי מסביר, זה אמר מטורף. הוא אומר ככה, יש את הבחינה שהוא בחר בנו, מה זה בחר בנו? כי אנחנו טובים. כי אברהם, יצחק ויעקב היו אנשים טובים, אז הוא בחר בהם.
לא עבד עם נוח,
כן.
עבד עם אברהם.
כאילו מי כן. שהיה טוב, אז כאילו זה מצד המעלה של האדם.
כן.
ואז אתה אומר, כן, אבל זה רק מצומצם לכמה שהיה בן אדם טוב. אם הוא לא כזה טוב, אז כן. אולי הבחירה הזאת היא לא ראויה. אם הוא לא ישמור או לא יעמוד בברית, אולי הבחירה הזאת לא ראויה.
כן.
אבל במעמד הר סיני הוא אומר, לא, 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 אני בוחר בך בחירה חופשית. מה זה בחירה חופשית? זה לא בחירה שמונעת מאיך אתה מתנהג או לא מתנהג. אתה לא צריך למצוא חן בעיניי. אני בחרתי בך. זהו, אני בחרתי בך. כי אם הייתי בוחר בך בגלל שאתה הכי חכם או הכי מוסרי, זה לא בחירה חופשית. המוסריות שלך בחרה עבורי.
כן. זה לא בחירה שלי בעצם.
כן.
כן.
זה כאילו הנסיבות בחרו. כמו שאני אגיד לך, איזה בית אתה רוצה לבחור את השיקון, דירת שיקון הזה או את הווילה הזאת?
כאילו כדי שזה תהיה בחירה באמת של אלוהים, זה חייב להיות ללא תנאי.
כן, זה בחירה חופשית. זה בחירה
חופשית, ללא תנאי.
כן. ואז יש עוד דרגה, שזה עצמות, שזה אומר, אתה ואני זה בכלל אחד. ואני לא יכול, לא הייתי יכול לבחור אחרת. זאת אומרת, זה לא שהיו בפניי אין סוף אופציות, ובחרתי אחת מהן, והייתי גם יכול לבחור משהו אחר. אלא כשבחרתי במה שבחרתי, גיליתי את האמת שלי. ואמת זה לא משהו שאפשר להחליף. זה משהו אמיתי. זאת נכון שאני בלתי מוגבל, ואני כל יכול, ואני אין סופי, אבל אם מתוך האין סופי הזה בחרתי דווקא בזה, דווקא בך, זה מראה שזה הכי אמיתי שיש. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאם יש לך בעצם המון 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 דברים לבחור ביניהם, ואומרים לך, יאללה, תבחר משהו, אז זה בחירה חופשית. אבל זה לא באמת בחירה חופשית, כי יש לך את הדברים האלה, הם מוגבלים, הם כבר כאילו, יש לך אופציות שהם מונחים ממך. בוא נחשוב איך הקדוש ברוך הוא בוחר משהו. אין כלום. הכל אפשרי, הכל, הכל, הכל. הוא היה יכול לברוא עולם אחר לגמרי, עם יצורים שונים לגמרי, עם תורה אחרת לגמרי. מתוך אין סוף אפשרויות, כשאתה בוחר משהו אחד, מה זה אומר לגבי הדבר האחד הזה?
שהבחירה הייתה חופשית.
זה אומר שזה באמת דווקא הבחירה היחידה שאתה יכולה להיות. בגלל שהיא כל כך חופשית מכל נסיבות, אז אם בחרתי דווקא את זה, זה אומר שבאמת לא הייתי יכול לבחור שום דבר אחר. זה אני. זה אני. אתם רוצים לדעת מי אני? זה אני. אבל אנחנו נהיינו יותר מדי פילוסופים, יותר מדי אפלטונים. אנחנו אומרים, לא, אין לו אופי, אין לו רגש, הוא לא באמת אוהב, זה רק בשביל שאתה תחשוב ככה. הוא לא באמת כועס, זה רק בשביל שאתה תחשוב ככה. הוא לא באמת צריך אותך, או את המצוות שלך, זה רק בשביל... הוא אלוקים. הוא לא צריך כלום.
כן.
אין לו כלום, הוא לא... הוא מים. הוא שקוף. הוא זה. שאתה חושב שאתה מה זה עמוק. אבל מה יצרת? יצרת אליל. כי זה פסל. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, דוד המלך אומר, על מה אנחנו צוחקים על הפסלים? שהפסלים, שהאנשים סוגדים להם, לא מרגישים כלום. לא מדברים, לא שומעים, לא עונים, ועשינו את בורא עולם גם אותו דבר. וזה גם קורה בעולם הישיבות. בחור ישיבה בא ושואל את הרב שלו, כאילו, נגיד שאני רוצה, לא רוצה לשמור שום דבר, אני רוצה לעשות רק עבירות, אז אתה תלך לגיהנום. נגיד שאני לא אכפת לי ללכת לגיהנום, צריך לגיהנום. זה משנה למישהו? לא, זה רק לך משנה. אז בן אדם יכול להחליט, אם זה רק נוגע לי, זו בחירה שלי, אז אני מחלטתי שאני רוצה, עזבו אותי. לא, אני רוצה ככה. מה שהרבנים האלה מפספסים, זאת העובדה שעזוב אותך ואת הגיהנום שלך ואת הגיהנום שלך. מה איתו? אם אתה לא תגשים את הייעוד שלך, הוא לא יגשים את הייעוד שלו. הוא תלוי בך.
שהייעוד שלו זה להתגלות בעולם שלנו?
שהאמת הזאת שהוא ואתה בלתי נפרדים, תהיה גלויה פה. שכולם ידעו את זה. שזה יהיה חי.
וזה כבר העבודה שלנו.
כן. כן. תלוי, ממש תלוי בנו.
זה משהו שאני מאוד יכול להתחבר אליו בשאלות של אמונה. כי זה שם עליי את האחריות. אתה מבין? כאילו, הרבה פעמים אנשים דתיים ואנשים מאמינים ואנשים שנולדו דתיים, אני רואה את זה, כי זה מגיע אליי. אני פה ינסה לשכנע אותך לאהוב אותי. אני אעשה פה כל מה שאני יכול כדי לשכנע אותך לאהוב אותי. אתה שם מתישהו תחליט אם לאהוב אותי או לא לאהוב אותי, האחריות היא עליך. תחליט. בינתיים, אם היינו מבינים שאלוהים כבר אוהב אותנו מעצם היותנו אנחנו כי הוא בחר בנו, אז לא היינו צריכים לשכנע אותו לאהוב אותנו. הוא כבר אוהב אותנו. הוא כבר אוהב אותנו. אז לא היינו צריכים לשכנע אותו לאהוב אותנו. פשוט זה מחזיר אלינו את האחריות. להפיץ את האהבה שלו. להפיץ אותה החוצה. עכשיו זה אחריות שלנו. אז אנחנו כאילו מעדיפים הרבה פעמים להישאר במקום שמשכנע. אולי היום לא הצלחתי לשכנע, אולי מחר אני אצליח. זה כזה כאילו מין חיים שלמים כזה של כזה לנסות לשכנע, לשים את האחריות עליו.
כן.
אז כאילו זה עושה לי הרבה סדר, כי הרעיון הזה שאתה מביא, זה כזה, האחריות היא שלנו. כאילו, יש לנו בחירה חופשית. נכון? זה כאילו גם איזשהו, מי שאתמול כתבה לי, ואולי זה הכניס אותנו לשאלה הבאה, של באמת של ההבדל בין טוב ורע ודברים כאלה, אלוהים בורא גם את הטוב וגם את הרע. ואני כזה, אוקיי, זה נשמע הגיוני, שאלוהים ברא, שכל מה שקיים אלוהים ברא, זה נשמע הגיוני, אבל מה שלי עושה יותר סדר, זה שאלוהים לא ברא את הרע, כי רק טוב יורד מלמעלה, כי אלוהים הוא אור אינסופי, מה שבורא את הרע זה הבחירה החופשית של האדם. זה אומר שאנשים שואלים איפה אלוהים היה בנובה, או איפה אלוהים היה בשואה, אז מה שהיה בנובה זה בחירות של בני אדם, של דורות על גבי דורות על גבי דורות על גבי דורות של בורות ושל שנאה, שהולידו את הנובה. אז מה שמוליד את הרע, לבוא ולהגיד כאילו אלוהים ברא גם את הרע, מצד אחד סבבה, אני מבין את האמירה, כי אלוהים ברא הכל, אבל בעוד רובד אחד, זה שוב להחזיר, להפיל עליו את האחריות, ולהוריד אותה מאיתנו. כי הוא ברא אותנו עם בחירה חופשית, כדי שנוכל לבחור בו. וזה מה שמוליד את הרע, כשאנחנו לא בוחרים בו.
כן. וברמה מסוימת, ברגע שאנחנו מבינים שהרע, התפקיד שלו, זה להיות עוד סלע בדבר הזה שנקרא בחירה, אז אנחנו מבינים שהוא חשוב כמו הטוב, ושיש לו ערך כמו הטוב, ואז אנחנו מבינים שהוא בעצם לא רע.
רק מעצם זה שהוא קיים.
כן, הרי יש מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. אז אנחנו אומרים, אז מה, אז המצוות תעשה הן כאילו טובות, והמצוות תעשה לא תעשה הן לא טובות? הרי שניהם זה בעצם אותו דבר. זה דרך לבחור בו וזה דרך לבחור בו.
כן.
פה אתה בוחר בו על ידי מה שאתה עושה. ופה אתה בוחר בו על ידי מה שאתה לא עושה. זה אותו דבר.
אבל אם אתה עושה משהו רע, אתה בוחר בו?
אז אם אתה עושה משהו רע, אתה לא בוחר בו. אבל אם אתה לא עושה משהו רע, אתה בוחר בו. זאת אומרת שהרע היה כלי חיובי ושימושי בדרך שלך לא לבחור בו.
כן.
זאת אומרת שהרע מוצא בפניך כדי שתבחר בקדוש ברוך הוא. והטוב מוצא בפניך כדי שתבחר בקדוש ברוך הוא. ככה שברגע שאתה מגיע לרובד הזה, לרובד של הבחירה, הם אותו דבר.
כן. אבל סבבה.
הם שווים.
זה גם עושה לי סדר, כי שוב זה מחזיר את האחריות אלינו.
כן.
לבחירה שלנו. כי הרבה פעמים אנשים דתיים חושבים שכאילו הכל מכתוב. כאילו, הכל נקבע מראש, הוא קובע הכל, ענה, בעזרת השם יהיה טוב, מכיר את ה... בעזרת השם יהיה טוב הזה, אני כאילו כזה מדמיין את אלוהים, יושב כזה על איזה ענן, וכזה אומר לעצמו, מה יש להם? למה, מה נשאר למשפטים שלהם? מה, הם לא מבינים כאילו? תהפוך את השם שלך לטוב, ויהיה טוב. מה זה קשור אליי? יש לך בחירה, צא לדרך. תבחר בטוב, תהפוך את השם שלך לטוב. זה בעזרת השם יהיה טוב אולי. אתה מבין?
הרבי אמר את זה על הדור שלנו, שבעצם אנחנו הדור האחרון. זאת אומרת, אין הדבר תלוי אלא בכם. בעצם שאנחנו בעצם, הכל תלוי בנו. זה גם כתוב בתניה, שבעצם המימוש תכלית הבריאה של כל העולמות ושל כל תכלית בריאת האדם, תלויה בנו. אבל באמת המתח הזה בין בחירה חופשית לבין זה שהכל כתוב והכל גורל, זה משהו שמאוד מאוד מעסיק אנשים. אני חושב שזו אחת השאלות שאני מקבל הכי הרבה. ופה יש עניין שצריך כאילו לדייק, הוא נתן לנו בחירה חופשית. אבל הבחירה מסתיימת בבחירה.
ברגע שבחרתי זה נגמר.
כן.
כן.
התוצאה זאת אומרת, לא אני קשור. יכול לבחור להרוג בן אדם. ואני יכול להגיע ולשים מולו את האקדח וללחוץ על ההדק, והוא לא ימות.
כן, זה כבר לא קשור אליי.
לא קשור.
כן.
אז זה כן נכון שבסופו של דבר ההשתלשלות של העולם ושל האירועים ושל הסדר הדברים, יש בהם איזה משהו שהוא מלמעלה. בסוף כל מה שקרה, קרה רק מלמעלה. אבל מה שבאמת חשוב זה הבחירה המוסרית של האדם. אפילו יותר ממה קרה בפועל. זאת אומרת, הרבה יותר ממה קרה זה איך התנהלת מול מה שקרה.
כן.
כל הסיפורים של החטופים, הדרך שבה הם בחרו לחוות את הזמן שלהם שם, זה כל כך מדהים, זה כל כך כאילו מטלטל לראות, שאתה רואה פשוט טוב ואלוקות, שהם לא תלויים בשום נסיבות. כאילו גם כשאתה שאת הנסיבות הכי הגיוניות להיות הישרדותי ואגואיסטי ואכזרי, אתה רואה שהייתה בחירה להיות אמוניים, להיות יהודיים, להיות טובים, וזה מדהים.
אותי זה לא מפתיע. זה נשמע לי מאוד הגיוני. זה נשמע לי מאוד הגיוני, וזה אולי, כאילו, אתה יודע, זה הולך, זה כואב כמה שהדבר הזה הוא כאילו נורא, אבל זה נשמע מאוד הגיוני, שדווקא במקומות האלה, עכשיו, לא לכל אחד, אתה יודע, לא כל אחד, אתה יודע, מצליח לבחור בטוב, אבל דווקא במקומות האלה, זה המקומות שבעצם כל מה שנותר לך, כי לא נותר לך כלום. אין לך כלום. אין לך שום דבר לאחז בו. אז זה כאילו איוב וייבס כזה. כאילו, רק שלא נותר לך שום דבר לאחז בו, אז אתה יכול באמת לאחז במפגש עם אלוהים. כי בסוף הסיפור הוא דיבר איתו הרי. הוא היה בשיחה עם אלוהים. נכון? כאילו, בתחילת הסיפור הוא היה בן אדם מאמין, ירא שמיים, אבל בסוף הסיפור, הוא הגיע למדרגה של כאילו שיחה עם אלוהים. אז האמונה שהייתה לו בתחילת הסיפור, היא אמונה שהיא סבבה. כזה, אתה יודע, אדם כמוני כמוך. אבל האמונה הפכה לידיעה, כשהוא דיבר עם אלוהים. מתי זה קרה? כשהוא הבין שכבר אין יותר שום דבר לאחז בו. וכשאין לך יותר במה לאחז, אז אתה מבין שהדבר היחיד בעצם, שיש לך לאחז בו, זה ב... רק כשאתה מאבד הכל, אתה יכול לראות את המתנה.
כן.
את החיים. החיים. זה המתנה. מה קיבלנו? את החיים. נכון? מה הוא נתן? הוא ברא אותנו. אוקיי. אז קיבלנו מתנה. נכון? אתה אומר, לא בחרתי לבוא, לא ביקשתי לבוא לעולם. לא ביקשתי את זה. קיבלתי את זה. זה המתנה. עכשיו, חיים שלמים, אני מקיף את עצמי בכל מיני שכבות, אתה יודע, בטייטלים ובהצלחות ובלייקים ובכל מיני שכבות, מכוניות, נעליים, כל מיני דברים, והדברים האלה בעצם מרחיקים אותי מהמתנה, מלהצליח לראות אותה. ואז, ברגע שהכל נלקח לו, אז הוא סוף סוף יכל לראות את המתנה, וזה הרגע שבו הוא נכנס לשיחה.
כן.
עם אלוהים.
היה מישהו ש... זה סיפור כזה, שהוא אמר לבורא עולם, אין לי חיים, אין לי חיים, בבקשה, תיתן לי חיים. אז הוא אמר לו, מה יש לך? יש לך $5? מה יש לך? הוא אמר, יש לי $5. תביא לי את $5, ואני אתן לך חיים. אז הוא אמר לו, אוקיי, אבל אם אתן לך את $5, לא יהיה לי כסף לשים דלק באוטו. הוא אמר, יש לך אוטו? תביא לי את $5, ותביא לי את האוטו, ואני אתן לך חיים. אז הוא אמר, אבל אם לא יהיה לי אוטו, אני לא אוכל לנסוע לעבודה. יש לך עבודה? תביא לי $5, תביא לי את האוטו, תביא לי את העבודה, ואני אתן לך חיים. איך אני אפרנס את אשתי ואת הילדים? תביא לי, הוא כבר פחד לדבר, תביא לי את $5, תביא לי את המכונית, תביא לי את העבודה, תביא לך את אשתך והילדים, תביא לי את הבית שלך.
תביא הכל.
כבר הוא, לא רוצה לדבר. ואז הוא נתן לו הכל. מה עכשיו? אמר לו עכשיו, הם שלי, נכון? הכל זה שלי, אתה נתת לי את הכל, נכון? יפה מאוד. עכשיו, הנה $5, זה שלי. תשמור לי על זה. תשתמש בזה למה שאני אומר לך. הנה מכונית, זו המכונית שלי. אתה יכול להשתמש בה? אתה יכול להשתמש בה, אבל זה... תזכור שזה מכונית שלי, העבודה זה שלי. האישה והילדים, תטפל בהם, זה האישה והילדים שלי, תטפל בהם יפה. הבית זה בית שלי, והנה יש לך חיים. כאילו להפוך את כל ההסתכלות ממקום של, זה דברים שלי, שאני צריך אותם, והוא איזה משהו מופשט, לעצם העובדה שיש פה דברים, יש פה חפצים, יש פה זה, 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 זה.
זה פרפרזה הסיפור הזה לסיפור של איוב, בעצם.
נכון.
כאילו, ככה אני רואה את זה, כי יש את, את הקטע הזה של משה בספר דברים, שהוא אומר להם, אם לא תעבדו את אלוהים בשמחה, אתם תגורשו מהארץ. מכיר את הקטע הזה? וכאילו, מה הקשר? אני כזה, למה לא מספיק לעבוד את אלוהים פשוט? מה, זה חייב להיות בשמחה? ואם לא, אני אגורש מהארץ? וכזה, משה חכם. הוא יודע מה הוא רצה להגיד, הוא יודע למה הוא התכוון. שוב, זה לא שרירותי. הדברים לא שרירותיים. הוא יודע, למרות שהוא חי אז, ולא היום, שהיום זה עוד יותר כזה כאילו בפנים, הוא יודע שאתה לא יכול לשמח את עצמך.
זה כמו שאמרנו, לאהוב את עצמך.
כן, אתה לא יכול. כאילו, אנחנו מספיק מבוגרים, ואנחנו יודעים שאם אנחנו ננסה לשמח את עצמנו, ככל שננסה לשמח את עצמנו, אז אנחנו ניתקל באיזושהי ריקנות. אתה לא יכול לשמח את עצמך. אם תשמח מישהו אחר, אתה תהיה שמח.
נכון.
זהו, כאילו, אתה רוצה להיות שמח, תשמח מישהו.
אתה רוצה לאהוב את עצמך, אתה אוהב מישהו אחר.
רק ככה, כאילו. ואז כאילו זה יסתדר, כי כאילו, מה זה אומר לשמח מישהו? תן לו משהו. משהו. לא משנה אם זה מבט או כסף או לא יודע מה. תן לו משהו. אם תיתן לו משהו שהוא שלך, אז אתה תשמח אותו, אז הוא יהיה שמח.
כן.
ושאתה נותן למישהו משהו, אז אתה בעצם מכיר בזה שגם אתה קיבלת אותו.
כן. אתה,
כאילו, כי אם...
בדיוק. נכון? כי יש לי את זה לתת.
אם לא הייתי נותן, אני כאילו, זה שלי. אבל בזה שאני נותן אותו, אז אני כאילו מכיר בזה, גם אם אני לא יודע. אני כן. מכיר בזה שגם אני קיבלתי אותו, ועכשיו אני פשוט נותן אותו. זה לא שלי.
כן.
זה מין, הדרך להכיר תודה, באמת, הוקרת תודה, יש הרבה דיבור על הוקרת תודה, הוקרת תודה אמיתית, זה לא פרויקט שאפשר לסכם במילים. הוקרת תודה אמיתית זה לתת. כי כשאתה נותן, אתה בעצם מוקיר תודה על זה שגם אתה קיבלת. אז אם אתה לא נותן, אתה לא באמת מוקיר תודה. אז כזה, אתה רוצה להכיר תודה? אוקיי, תן. ואז אתה תכיר בזה שזה לא היה שלך אף פעם. ואז כאילו אתה מבין את הבקשה של משה. כאילו, אם אתם תחשבו שהארץ שלכם, ולא קיבלתם אותה מאלוהים, אתם תאבדו אותה. וזה מה שקרה. איבדו אותה. כי הם לא הבינו את זה. הם לא הבינו שזה לא שלהם. זה לא שלנו.
אתה יודע מי זה עומר שם טוב?
כן, בטח.
אז הקטע הכי מטורף, שממש כאילו זה כל מה שאנחנו מדברים פה, זה שהוא מספר שכשהוא היה שם בצינוק, מתחת לאדמה, בחושך, רעב, בודד, אז הם שואלים אותו כאילו, ואיך היה לך? אז הוא אמר, התחברתי מאוד לבורא. כאילו, היה לי ממש, ממש התחזק לי הקשר עם הבורא. כמו שאמרת שכאילו, איוב עבר למקום של שיחה עם הבורא, כן. הוא גם עבר למקום של שיחה עם הבורא. אז אומרים לו, מה עשית? הייתי מדבר איתו. אז על מה? ואז הוא אומר, נכון, כולם תמיד שהם מדברים עם הבורא, הם כאילו, תביא לי, מתלוננים. תציל אותי, כן. תעזור לי, תאהב אותי, תסלח לי. אז אני, כאילו זה לא עניין אותי. כאילו שאלתי אותו, מה שלומך? איך אתה היום? וזה, זה משיח, זה בעצם, זה גאולה.
זה אמונה.
הנקודה הזאת שהוא בעצם מבין, שהוא בוודאי לא צריך להיות פה, איפה שהוא נמצא. הוא לא צריך את זה, הוא לא ביקש את זה, הוא לא ביקש לבוא לעולם, הוא בטח לא ביקש לבוא לעזה, הוא לא צריך את כל דבר. אבל הוא פה.
כן.
אם הוא פה זה סימן שאיכשהו, באיזשהו היגיון אלוקי שאנחנו לא יכולים להבין,
הוא אמור להיות פה.
אמור להיות פה. זאת אומרת שצריכים אותו פה.
כן.
ומי צריך אותו פה? רק בורא עולם. אז אני לא צריך כלום. אני לא צריך כלום. אבל אם אני פה, כנראה שאתה צריך ממני משהו פה. אז מה שלומך, מה איתך?
מה אתה צריך ממני?
כן. איך אני יכול לעזור לך?
בפעם הראשונה שמשה התווכח עם אלוהים, לא על השליחות שלו, לא על העם, הוא התווכח איתו בחטא העגל עבור העם. אברהם התווכח איתו על סדום. אבל בפעם הראשונה שמשה התווכח עם אלוהים בשביל עצמו, על זה שהוא רצה להיכנס לארץ, הוא לא נתן לו את זה. זה לא. אתה רוצה להתווכח איתי? אני אוהב שמתווכחים איתי. אני אוהב שכאילו ש... נוח נגיד לא התווכח. אתה מבין? והסוף של נוח הוא טרגי. אני אוהב שמתווכחים איתי, אבל רק אם זה קשור לשליחות שלך, רק אם זה קשור למישהו אחר. אם אתה מתווכח איתי בשבילך, התשובה היא לא. התשובה היא לא, כאילו.
שהיו כותבים לרבי, אנשים שהיו בבתי חולים, הם כותבים לו, תתן לי ברכה לרפואה, רופאים אומרים שאני במצב לא טוב, אני לא מרגיש טוב, שאני אוכל להשתחרר מפה. אז תמיד היה אומר להם, אתה לא בבית חולים, אתה בבית רפואה, בגלל שאתה הגעת לשם, כדי להתרפא על ידי זה שאתה כנראה הולך לעזור למישהו אחר שנמצא שם. אז תסתכל טוב טוב סביבך, ותבין למה אתה שם. וברגע שאתה תבין, כמה שאתה יותר מהר תבין למה אתה שם, אתה תצא משם יותר מהר. כשהרופא בא לעשות לך את הבדיקות בבוקר, ושם לך את הלחץ דם, ואתה שואל אותך זה, תשאל אותו מה שלומו, מה שלום אשתו, מה שלום הילדים שלו, מה איתו. כי יכול להיות שאתה הגעת לשם, בגלל שהרופא צריך לשמוע לך משהו בכלל.
השכרה.
אבל כל עוד אתה תהיה לחוד במקום הזה של כאילו, אני חייב בריאות, ואני חייב לצאת מפה, ואני זה, ואני זה, ואני זה, אז אתה תקוע בתוך לופ, בתוך תדר, שהוא פשוט לא, הוא לא העניין.
כאילו בעצם אתה אומר, שהגעת למקום החשוך הזה, נגיד עכשיו עומר שם טוב, הגעת למקום הכי הכי נמוך מכל המקומות, ליטרלי לקרקעית, כדי שתלמד איך להעיר. ואם אתה תלמד איך להעיר, אתה יכול ללמוד להעיר רק במקום חשוך. כי אם יש אור, אתה לא צריך להעיר. כל טוב, כאילו, לא צריך להעיר. זה קצת כאילו מזכיר לי את שלמה. אם אתה רוצה, אפשר, נוכל לך את זה לקפוץ אליו. אתה עכשיו במקום חשוך, והמקום הזה נותן לך את המקום ללמוד איך להעיר. ואם אתה תלמד איך להעיר, אז אתה תוכל להעיר. כשהיית במקום מואר, לא יכולת לדעת איך להעיר. אז כאילו, אתה שואל אותי, מה אני צריך ממך? אני צריך ממך שתעיר. מה אני צריך ממך? משה, כשהוא ירד מהר סיני, הוא הוריד את התורה ביד אחת, אבל מה הוריד ביד השנייה? טהור. נכון? קרן אור פניו. בעין. קרן אור פניו בעין. כאילו, האור של הפנים שלו קרן. כאילו, הוא הוריד את האור. מה בסוף, כאילו, יש לנו להביא? מה השליחות שלנו? נראה לי, כאילו, בסופו של דבר, הכי, 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 בעומק, כן? פעם ישבתי עם מישהו שיש לו פודקאסט מצליח, ושאלתי אותו, מה המתנה שלך לעולם? פודקאסט, כאילו, עשרות אלפי מאזינים, כזה פודקאסט. הפודקאסט שלי. זה המתנה שלי. ואני כזה, לא. לא, זה לא המתנה שלך. אתה. זה המתנה שלך לעולם. כי זה מה שקיבלת. זה מה שקיבלת ביום שנולדת. קיבלת את המתנה הזאת. קיבלת את עצמך. לא ביקשת את זה, אבל קיבלת את זה. זו המתנה. ועכשיו, העבודה שלך זה לתת את זה.
כן.
וכשמשה נולד, אמא שלו אמרה, ותראה עליו כי טוב. אז כאילו אתה, והפעם הראשונה שנאמר כי טוב זה כשאלוהים ברא את האור. והאדם הראשון שקיבל כי טוב זה משה. אז כאילו אתה מבין שברגע שאנחנו נולדים, אנחנו נולדים עם האור בעצם. וזה הדבר שיש לנו לתת.
האור הזה זה אלוקים.
אז זה מה שיש לנו לתת.
כן. לא? הוא שתל את עצמו בתוך הנשמות שלנו.
זה האור בעצם.
הוא ממש חתם, זה כמו שבב של אלוקות. והוא שולח את האלוקות הזו למקום הכי רחוק. כמו שקרן אור, היא צריכה להתרחק מהשמש כדי להיות קרן אור. כי כשהיא בתוך השמש, היא פשוט השמש.
כן.
אז הוא מוציא את הקרן שמש הזאת והוא שולח אותה. והוא מראה איפה אתה... עכשיו בוא תופיע אותי, ואז האינסופיות שלי באמת מתבטאת בעולם, האינסופיות של הקשר שלי ושלך. כי עכשיו כמה שהמקום יהיה יותר חשוך, יותר קודר, יותר גלותי, ואתה עדיין תופיע אותי, זה מראה שהקשר הוא באמת אינסופי. זאת אומרת, האינסופיות נמדדת לא איפה שזה קרוב למקור, איפה שיש מלאכים ואיפה שיש גן עדן, אלא האינסופיות נמדדת דווקא בקצה החשוך. בגלל זה יצאנו לגלות. לא יצאנו לגלות בגלל עונש באמת. שחושבים שעשיר. בגלל חטאתנו, גלינו מארצנו. זה רק איך שזה התלבש באיזשהו...
בעולם הגשמי.
כן, כן, בסיפור האנושי.
כן.
אבל הגלות הייתה מתוכננת מלכתחילה. כי הקשר הזה שבינינו לבינו היה חייב להתגלות לא רק שיש שלמה המלך ובית מקדש, והכל כאילו בשפע ושלם ורוחני, ויש נביאים בכל מקום ורוחניות בכל מקום. הקשר מתגלה שאתה נמצא בעיירה ברוסיה או במרוקו באיזה מקום, ואתה בוכה על משהו שקרה לפני 1,000 שנה, כי זה בך, כי אתה לא משחרר את זה, אתה לא מוותר על המצוות, על הזהות. על האלוקות שיש בך, על המשימה שיש לך, אתה לא מוותר לא משנה מה. ואז הקשר מתעצם בגילוי שלו. שכאילו, וואו, איך זה לא ננטש מעולם, זה לא הלך אף פעם. מדהים.
אז אוקיי, אז בוא נעשה, אז כאילו, אם אני מבין את זה נכון, בוא נעשה את כל המהלך. נולדתי עם אור, אינסופי, זה הכי טוב ש... ותראה עליו כי טוב שמשה קיבל ברגע שהוא נולד. אחרי זה, הגעתי למקום מאוד 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 חשוך, שזה המנהרות, נגיד, של עומר שם טוב, כדי ללמוד בתוך המקום הזה איך אני מאיר עם האור שלי. זה חייב להיות במקום חשוך, ואז שאני אלמד איך להאיר עם האור שלי, אני אוכל לתת את האור שנולדתי איתו, שזו הייתה המתנה, החוצה לעולם.
כן.
שזה בעצם כאילו השליחות.
ואת כל הדבר הזה, זה לא היה רעיון שלי, לא קונספט שלי, אלא משהו שהוא השתוקק אליו.
הוא רצה את זה.
משהו שהוא רצה, משהו שהוא צריך, וזה הכי מנתק אותי מהתפיסה הדתית הזאת של כל הסיפור פה זה איך אני אנצל, ואיך אני אגרום לו לא לכעוס עליי, ואיך אני אגרום לו לא להניש אותי, ואיך אני אגרום לו לאהוב אותי.
זה שוב שם עליו אחריות.
כן, זה כאילו, זה כל כך גם מדכא. אומרים, יש את זה שאומרים, טבע טוב להטיב, אז הוא ברא אותך בשביל להטיב אותך. זה נקרא להטיב, 7 באוקטובר, שואה, כאב. אם זה להטיב, אז כאילו, אם אלה המתנות שלך, אז אני מעדיף גם לא. כאילו, זה לא מספיק להגיד שזה רק היה להטיב. יש פה משהו הרבה יותר עמוק שמתרחש, שמתחולל, שבסופו של דבר, כמובן שיצא ממנו טוב, אבל זה הרבה מעבר לטוב. זה חיבור שהוא משתוקק אליו. זה מאוד מפחיד אותנו לשים את... לקלוט את זה שזה שלו.
כי זה שם עלינו אחריות.
כן.
וזה מפחיד.
זה מפחיד את הרבנים הגדולים ביותר.
כן.
כי אם זה כאילו... זה כמו שהיינו ילדים, אז המורה הייתה אומרת, אני את הבגרות שלי כבר עשיתי, נכון? אז זה כאילו הייתה... מה היא בעצם אומרת? אני לא נוגעת בעניין. תצליחו, לא תצליחו. תפריעו, לא תפריעו. כן, כן, אני כן. כבר מחוץ לעניין. כן. ככה אנחנו תופסים את בורא עולם. אנחנו כאילו, הוא לא נוגע בעניין. הוא, כל הסיפור זה אם אתה תקבל גן עדן או לא. אבל בא בעל שם טוב, בא חסידות בהם ואומרים לך, להפך, מי שהכי נוגע לו העניין הזה, זה רק הוא. כי הוא חשב על העניין הזה.
אבל פה, זה דיוק טריקי, שלא שמעתי עדיין. שאולי אנחנו יכולים רגע לנסות לברר אותו. אתה אומר שהוא עדיין כאן, איתנו. הבעיה עם האמירה הזאת, שיכולה להתפרש למקום הדתי שלה. זה יכול להישמע כאילו הוא זה שקובע מה קורה פה. ושוב זה מסיר מאיתנו את האחריות. אבל אז אתה בעצם אומר משהו אחר, אתה בעצם אומר, זה שהוא פה איתנו, ויש לו גם איזשהו נגיד רצון משל עצמו, זה לא מסיר מאיתנו אחריות, ההפך זה שם עלינו אחריות. ביום יום. כאילו, זה ש... אני זה ש... בוחר אם לבחור בו או לא, או לא לבחור בו. זה לא קשור אליו כבר. זה ההחלטה שלי כבר.
נכון.
אבל זה, אני חושב שזה בירור חשוב.
הוא פה, והוא נמצא, והוא חווה איתך ואותך, אבל אתה עדיין לא נמצא במקום שאתה עד הסוף איתו כמו שהוא עד הסוף איתך.
כן. יש לך דרך לעשות אליו.
כן.
שזה הבחירה בעצם בו.
וכמו שיש את סוכות, אז זה שבעה שבועות, שבעה ימים, סוכות, ואז יש איזה חג כזה, שאני כאילו כשגדלתי חילוני, לא הכרתי את החג הזה, שזה נקרא שמיני עצרת, זה היום השמיני של... קוראים לזה אולי חג שני, אז אתה אומר, עוד ארוחה, אכלתי כל השבוע על האשים, עוד ארוחה, אבל יש חג, שמיני עצרת. וכשמסבירים, רש"י מסביר, מה זה החג הזה? אז הוא אומר, משל למלך, שהסם הזמין את האהוביו לשבעה ימים של משתה, וכשהסתיים הוא שבעה ימים, והם כבר צריכים ללכת ולחזור הביתה. אז הוא אומר להם, תישארו עוד יום, קשה עליי פרידתכם. ואז הרבי מלובביץ' אומר, שימו לב למילה פרידתכם, למה הוא לא אומר פרידתנו? נגמר המשתה, אנחנו נפרדים. בדרך כלל אומרים, יאללה, עכשיו נפרדים. אז הוא אומר, בגלל שזה תמיד אנחנו רק נפרדים ממנו, הוא אף פעם לא נפרד מאיתנו. וזה קשה לו.
כן.
קשה לו שאנחנו נפרדים ממנו. אז הוא תמיד נמצא.
כן.
והוא בהכל.
האור זורם, האור זורם.
כן,
האור זורם.
יש פה גאולה, יש פה אין סוף, יש פה שפע, אבל אנחנו נפרדים. מתי אנחנו נפרדים? כשאני חושב שכל הסיפור הזה הוא איזה צורך שלי. שאני חושב שכל העניין זה איך אני אהיה יותר מושלם, או יותר טוב, או יותר אהוב, או יותר רצוי, או יותר מקובל, או יותר עשיר. כן, שאני משתמש בכל המשאבים האלה של הבריאה שלי, של הנשמה שלי, בשביל כלפי עצמי. לאהוב את עצמי, לשמח את עצמי, להעשיר את עצמי, להשכיל את עצמי. פה אני נפרד. ברגע שאני אומר, לא אני צריך ללכת לישון, השם צריך שאני אלך לישון. אני מרגיש ממש עייף פתאום, כנראה השם צריך שאני אלך לישון. וואי, יש לי רעב? אם זה היה תלוי בי, אם זה היה אני מהנדס את עצמי, לא הייתי מייצר בעצמי רעב. כי עכשיו זה מפריע לי, כי עכשיו אני צריך לחשוב מה לאכול, ומאיפה להשיג, ואני צריך להפסיק את העבודה שאני עושה. אז זה אני צריך לאכול? ממש לא. אני לא צריך לאכול. אני צריך להמשיך עכשיו לעבוד, או להיות עם חברים, או... לא בא לי לבזבז את זה כסף וזמן. אבל אני מרגיש רעב. השם כנראה צריך שאני אוכל. אני אלך להביא אוכל, אני אכין אוכל, אני אברך, אני אעשה... הוא כנראה צריך שאני אוכל. אני מרגיש אומרים לי להתחתן. אתה צריך להתחתן, אתה צריך להתחתן. אני צריך להתחתן. לא בטוח. יכול להיות שדי נוח לי ככה, יכול להיות שטוב לי ככה. השם צריך שאני אתחתן. אשתי צריכה שאני אתחתן איתה. כאילו, זה, ככה אתה לא נפרד. ככה אתה מחובר. שאתה מבין שזה הכל ממנו.
שאתה בשירות.
כן. וכשאומרים לך, שבעה ימים בפסח, בלי פירורי לחם. כן. אתה אומר, בשביל מה אני צריך את זה?
אביב אלו שמר לי על זה משהו חמוד.
כן?
בדיוק עשינו את הפודקאסט.
עשינו את המשפט, אתה אומר, בשביל מה אני צריך את זה עכשיו? מה אני צריך את זה עכשיו? לנקות, אקונומיקה, זה, מה אני צריך את זה? אתה צודק. לא כל הרבנים שאומרים לך, אתה צריך את זה, כי אם אתה לא, אז אתה לא תהיה צדיק, ואתה לא תקבל גן עדן, ואנחנו נגרש אותך מהקהילה. לא, 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 אתה באמת צודק, אתה לא צריך את זה.
הוא צריך את זה.
השם צריך ששבוע שלם לא יהיה לך פירור לחם בבית.
כן.
אתה מוכן לשמוע אותו רגע? אתה מוכן להתחבר?
כן.
זה הנקודה.
התחלתי כזה קצת לשמור, אתה יודע, שבת, לשמור עם מסכים כרגע. אני עושה את זה איזה חודשיים.
המסכים זה החלק הכי כיף. כן. אתה תגלה, להתנתק מהם.
להתנתק מהם.
כן. זה הדבר שאני הכי מחכה לו.
כן, בדיוק. אז זה כרגע מה שאני עושה. כן. שומר את זה ממסכים, בלי כלום, בלי מסכים. עכשיו, אתה רוצה לשלוח את היד לטלפון. אתה יודע, אני כזה שוכב במיטה, קורא ספר, זה מה שאני עושה בערך כל השבת, שוכב, קורא ספר. אתה רוצה לשלוח את היד לטלפון. כאילו, יש בך את הרצון הזה.
אז אתה אומר, אני שומר עם מסכים, הכוונה, אתה שומר מי מסכים, כאילו בלי מסכים.
מי מסכים.
אה, כן. אוקיי, אוקיי.
מה חשבת?
שומר שבת, אבל מסכים אני כאילו עדיין...
אה, לא, לא.
כי אני זוכר מעצמי, היה לי בהתחלה כאילו סרטים. אני שומר שבת, אבל אני רואה סרטים.
אה, הבנתי. אוקיי, אני שומר, אני שומר עם מסכים, בלי טלפון, בלי מחשב, אוקיי. בלי טלוויזיה.
וואו, ביקור. איך זה?
אז אני אומר, אז כאילו, קודם כל אני מחכה לזה ברמות כל הזמן. כל
נכון, השם. זה מדהים.
כן, אבל שים רגע את האיך זה בצד. יותר, מה זה מאפשר. אני שוכב במיטה, קורא ספר, שעה כבר, בא לי לשלוח את היד לטלפון. יש לי את הרצון הזה, הוא עולה בתוכי. אבל אני לא עושה את זה. אני כאילו נלחם ברצון הזה. מה זה נלחם בו? זה לא עכשיו שופט אותו. זה סוף סוף מקבל את ההזדמנות לראות אותו. למה? אם הייתי ישר שולח את היד לטלפון, אז בעצם הייתי נותן לרצון את מה שהוא רוצה, ומדחיק אותו. כבר אין רצון. קיבל. אם הייתי שופט אותו, כזה כאילו, מה יש לך? אתה קודם רוצה ללכת לטלפון? מה זה? אתה לא יכול דקה להיות בשקט? שופט אותו. אז גם הייתי מדחיק אותו. אבל מה שהשבת מאפשרת, מה שאני מגלה שהשבת מאפשרת, זה לקבל את הרגע הזה, שאתה יכול סוף סוף להתבונן ברצון הזה.
מדהים.
וכשאתה מתבונן ברצון, אז קודם כל אתה לא צריך יותר לתת לו שום דבר. אתה לא צריך לתת לו את הרצון. אתה רק כאילו, סבבה, הכל טוב. אתה... זה מה שהוא בעצם רצה, הוא רצה שתראה אותו. אז כמו שאתה בא לילד, שרוצה כזה עכשיו לאכול גלידה, אבל אתה יודע שיש ארוחת ערב, אז אתה יורד אליו, ואתה עומד לו מול העיניים, ואתה אומר לו, כאילו, אני רואה שאתה רוצה את הגלידה, אני רואה. וזה בסה. לא לאכול עכשיו גלידה, אני רואה את הגלידה, אני רואה את הרצון שלך. באיזשהו מקום זה מספיק, הוא לא צריך את הגלידה. הוא רק רוצה שתראה שהוא רוצה את הגלידה.
וואו.
אז כאילו זה, ושאתה מתחיל להתבונן ברצון, אז אתה מתחיל לראות מה יש מתחת לרצון, ואז אולי יש עוד רצון, יותר עמוק, ויותר עמוק, ויותר עמוק, אז בעצם כאילו הגבולות האלה של השבת, הם נותנים לך את המקום להתחיל יותר להבין מי אתה.
לגמרי.
נכון?
זה מבודד. המון רעשים, ואתה מתחיל לעשות את ההתבוננות הזאת. ומה שהכי יפה במה שתיארת, זה שברגע שהסתכלת על הדבר הזה בשבת...
התבוננת ברצון.
כן, וזה קרה בשבת. זה, אומרים הרי שהשבת היא נותנת חיות לכל השבוע. על זה מדובר. כי עכשיו, כשאתה תיגש לפלאפון בשבוע, הפעם אתה כן תיגש, כי מותר.
כן.
אבל אתה לא תיגש אותו דבר. כי פגשת משהו בשבת... שזה המקום בך שהוא מעבר לזה כבר. אתה כבר לא צריך את הטלפון. גילית שאתה לא צריך את הטלפון. עכשיו אתה ניגש אליו כי מישהו צריך להשתמש בטלפון עכשיו. כי עכשיו כאילו, יש איזה עניין שצריך לעשות, מישהו צריך, העבודה, אבל אני לא צריך.
כן.
עובדה, 24 שעות הייתי בלי, אז אני יודע שאני לא צריך. או כמו צום.
כן.
אתה לא צריך לאכול. כל פעם שאתה צם, זה לא משנה לך רק את היום של הצום. היום של הצום הוא רוחני והכל, אבל זה משנה לך את כל שאר השנה.
כן.
כי עכשיו אתה יודע שאתה לא צריך לאכול. כי כשאתה הולך בעולם ואתה חושב שאתה צריך לאכול, אתה לא בריא. יש בזה משהו חרדתי. אני צריך אהבה, אני צריך פלאפון, אני צריך אוכל, אני צריך זה. כל פעם שאתה מתנתק, אני לא צריך להסתפר. דיברנו על זה קודם. אני לא צריך. אני לא צריך להתגלח.
ואתה גם לא יודע מי אתה. אם אתה תלך אחרי כל רצון שעולה בך, בלי להתבונן בו, אז מי אתה? כאילו, אתה, מה, אתה, את כל הרצונות האלה? אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אוקיי, סבבה, אבל זה לא באמת אתה, זה רק רצון שלך.
זה הכי לא אתה.
זה הכי לא אתה, זה בעצם זה, ואיזה רצונות יש לנו? יש לנו רצונות גם של, אתה יודע, של אלוהים ישמור, איזה רצונות. אתה יודע, כזה, אני מדמיין את הנחש כזה כל הזמן, לוחש לנו, מה, זה גם הרצון שלך? אבל אם אתה תיתן לו ישר את מה שהוא רוצה, אז אתה לא תוכל אף פעם לדעת שזה בעצם לא הרצון שלך. שזה איזשהו חלק בך, פצוע, או פגום, או חלק שלא הערת עליו, שכרגע זה מה שהוא רוצה. את ההצלחה, את הגאווה, את הכסף, את ההכרה, את המבט. אתה לא יודע שזה לא באמת אתה.
כן,
אתה לא יכול
כן.
לדעת, עד שאתה כאילו רגע מתבונן ברצון. כן. אז, כאילו, אז אני רואה את הגבולות של השבת שמאפשרות את זה.
מי שאמרה לי השבוע, אתה יודע, אם הייתי יכולה להיעלם ולהתחיל מחדש, באי בודד, או עם אנשים אחרים שלא מכירים אותי בכלל, במקום אחר לגמרי, הייתי שומרת את כל המצוות. ואז אמרתי לעצמי, אני הרגשתי ככה גם המון זמן. כאילו הייתי אומר לעצמי, הייתי מסתכל על החיים שלי, על המבנה, על התבנית שבה אני נמצא, החברים, האנשים, המקצוע, הזה, 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 והייתי אומר, אם הייתי יכול, כאילו, אולי בזמן אחר, אולי במציאות אחרת, הייתי עושה הכל. וזה, זה דבר מדהים. אתה יכול כאילו לבוא לזה במקום שיפוטי, אז הוא משתמש בזה כתירוצים, הוא טה-טה-טה-טה-טה. אם אני מסתכל על זה במקום פנימי, זה כל כך יפה לראות איפה נמצא באמת האדם. במקום של רצונו של האדם, שם הוא נמצא. זאת אומרת, הכוונה, כשאתה מבין מי אתה, בלי כל הרצונות האלה שהם נכפו עליך. אתה לא בחרת אותם, אתה לא... זה כאילו כמו איזה מבנה שהוא כאילו פשוט עוטף אותך, ואתה כאילו שזור בתוכו, ועכשיו אתה שורד בתוכו. אבל הוא לא אתה, הוא לא באמת העומק שלך.
זה לא האור.
כשאתה בשבת, אתה פתאום יוצא מכל המבנה הזה. אתה מצליח להשיל מעליך את כל המבנה הזה, כל מה ששייך למבנה יורד, ואתה פוגש את עצמך בצורה הרבה יותר עמוקה. וזה, אתה פוגש את השם. כי השבת הזאת זה לא... וזה גם קלאסי, כאילו, שבורא עולם אומר לנו, אני בראתי את העולם בשישה ימים, וביום השביעי נחתי, ולכן יש לי דבר כזה שנקרא שבת, אני שומר שבת, והייתי רוצה שתשמרו איתי. שתהיו איתי בזה. ואז אנחנו אומרים, שבת זה יום סוציאלי, זה טוב למשפחה. לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאני שאמרתי בשישה ימים, בשביעי נחתי, רוצה שתשמרו איתי שבת. אתה מתכוון שזה יום לעצור ממסכים, או יום לא לעבוד, או יום להיות עם חברים, או יום ללכת לבריכה. אני לא דיברתי על השבת כמשהו שאתם צריכים. אני דיברתי על השבת כמשהו שאני צריך מכם. השבת היא שלי. נכון? אתם לא המצאתם את השבת. אם אתם הייתם ממציאים את השבת, הייתם באים אליי ואומרים לי, תשמע, יש לנו משהו שבת, רוצה... לא, זה השבת היא שלי, אני המצאתי את השבת. אז אני מבקש מכם שתשמרו את השבת איתי. למה אתה צריך את זה מאיתנו? כי כשאתם תוציאו את כל הלכלוך הזה, ואת כל הרעשים האלה, ואת כל המגבלות האלה, אתם תחוו אותי, אותנו. אנחנו נחווה את היחד שלנו. וזה גאולה. גאולה זה עולם שכולו שבת. וגאולה זה מה שיקרה. לא מבנה חברתי, לא נורמות, לא ריצוי, לא צרכים, לא הישרדות, רק אני והוא.
כאילו, גאולה...
גאולה קודם כל זה שחרור, פשוטו, המשמעות של זה זה שחרור.
הייתה לי חוויה מאוד חזקה לפני איזה זמן, שאני כזה נוסע, אני הייתי בריטריט שאני עברתי, וכזה הייתה לי נסיעה באוטו, כי גרנו כזה מחוץ לריטריט. כאילו זה, הריטריט היה במועה, בריזורט. מכיר את מועה? לא מכיר? בערבה?
אוקיי, אני ראיתי שעשית את זה, כן.
אוקיי, עשינו שם ריטריט, והצוות גר ב-Airbnb מחוץ למועה. אז כאילו לא גרנו במועה. אז הייתה לי נסיעה של איזה 20 דקות.
20 דקות.
מהריטריט ללכת לישון. ואני נוסע, והייתי לבד באוטו, ואני נוסע, ואני פתאום קולט, כי היו כל מיני חוויות בריטריט שכזה הכניסו אותי למוד הזה, פתאום ראיתי את אמא שלי כבן אדם, לא כאמא שלי. הצלחתי להוריד ממנה את הסיפור, להפשיט את הסיפור הזה שהיא אמא שלי, ולראות אותה כבן אדם, נפרד ממני. פשוט בן אדם. וזה הרגע מאוד חזק, שבכיתי המון, כזה אני בוכה, ואני כזה כאילו מסתכל עליה, ואני אומר לה כאילו, מי אני בלעדייך, כל מיני דברים כאלה. אבל זה היה מין רגע של חסד כזה, שהרגשתי שזה בעצם ההגדרה של מה זה אהבה. שאתה מצליח לראות את הבן אדם שמולך, בלי הסיפור.
שלך, לא דרך עצמך.
כן, כאילו...
ואז אתה פוגש אותו באמת.
ואז אתה רואה אותו סוף סוף. כן. כאילו, היא לא אמא שלי, היא בן אדם.
יפה.
הרבה לפני שהיא אמא שלי, היא בן אדם. כאילו, פעם ראית את אמא שלך כבן אדם? כאילו, פעם מישהו הסתכל על אמא שלו כבן אדם? לא, אנחנו מסתכלים על זה, וזה אחלה סיפור, הסיפור של אמא. נכון? זה סיפור מדהים, אמא. אבל עדיין זה סיפור. וכאילו, הרגע הזה שהצלחתי לראות אותה כבן אדם, שזה היה כמה דקות, זה הרגיש לי כמה דקות של חסד, ובאותו רגע הבנתי שיש אנשים שמסתובבים בעולם, כנראה הם עברו את גיל 70, זה לא משהו שאתה יכול להגיע אליו לפני גיל 70 נראה לי, שהם צדיקים. שמה זה צדיקים? זה אנשים כאלה, ש-24-7 הם כל הזמן רק רואים את האנשים, את הבן אדם שמולם. 24-7. ככה אני מדמיין צדיק. וכאילו שם ברגע הזה הבנתי, אוקיי, זה אפשרי. זה אשכרה, זה אמיתי. זה בן אדם שאין לו את עצמו. וכשאין לך את עצמך, שאתה לא חושב על עצמך, שאתה חושב רק על האנשים שמולך, אז אין דאגות, אין פחד, אין כאב, יש רק אהבה. כי שאתה רואה בן אדם אחר, במיקרו, הרגע, עכשיו, זה מיקרו, כן? זה לא מקרו, זה כזה, כאילו, זה עכשיו. כשאתה רואה בן אדם אחר, אין אותך, יש אותו. ושם אין דאגות, אין כאב, אין פחד, אין שום דבר, יש רק אהבה, כי אתה רואה בן אדם אחר.
זה הבזיק לך לרגע.
זה היה כמה דקות. כן.
וזה, מה שמדהים בזה, שזה דווקא המקום הכי אינטימי שבו פגשת אותה אי פעם. עכשיו, אינטימי, כאילו, אתה חושב כמה שאני הקרוב אליה. אבל איפשהו, האינטימי זה דווקא שהוצאתי את עצמי.
האינטימי זה דווקא שהוצאתי
את עצמי. כאילו, דווקא כשהוצאתי את עצמי, הייתי הכי אינטימי איתה.
בדיוק.
כי זה כמו שכשבן אדם אומר, אני אוהב אותך. זה אינטימי? זה לא כל כך אינטימי.
לא.
כי זה, אתה מספר לי משהו על עצמך, ועל הרגש שלך. אתה מדבר עליך. בסופו של דבר דיברת עליך. אני אוהב אותך, או אני מאמין בבורא עולם. זה כאילו, בורא עולם הוא יצור של האמונה שלי.
כן, יותר מדי אני.
ואם אתה לא מאמין בו, אז הוא לא קיים? אני מאמין בו, אני אדם מאמין. אז בזכות זה שאתה מאמין בו, הוא קיים. אם לא היית מאמין בו, הוא לא היה קיים. בזכות זה שאתה אוהב אותי, אני נאהבת. זאת אומרת, הכל זה אתה. יש סיפור מדהים שאיזה בחור צעיר הגיע ביום הראשון שלו בישיבה של חב"ד בצרפת. והוא מגיע ונכנס למזכירות, ואומר שם לרב, אני צריך להתקשר לאמא שלי. אז הוא אומר לו, אתה צריך להתקשר לאמא שלך? הוא אומר, כן, אני צריך להתקשר, להודיע לה שהגעתי. אתה צריך להתקשר לאמא שלך. כן, נו, מה יש לך? אני צריך להתקשר לאמא שלי. אתה צריך להתקשר לאמא שלך? הסתכל עליו, חושב רגע. אמא שלי צריכה שאני אתקשר אליה. או, ככה מדברים פה. ככה מדברים פה. בוא, אני אביא לך את הטלפון. זה בדיוק מה שתיארת. לא אני צריך להתקשר...
Okay.
יש מישהי, שישה מסוימת בעולם, שיש לה איזשהו צורך. היא עכשיו אולי דואגת, היא עכשיו ביקשה משהו. אל תשקר, אל תגיד שזה אתה צריך. אין לך שום צורך להתקשר אליה. אתה הגעת לפה, יש לך עכשיו פתאום חברים, עניינים, אתה כולך מלא בהסחות דעת.
כן, okay. זה שקר.
זה שקר.
זה שקר.
כן, okay. כמו שזה שקר להגיד שאני צריך להניח תפילין.
כן, okay. ואת יודע מה הבעיה עם השקר הזה? זה על פנם נשמע שקר... נטול נפגעים.
כן.
על פניו. כאילו, אני צריך להתקשר לאמא שלי, סבבה שהיא זו שצריכה, אבל אני אומר שאני צריך.
כן.
אף אחד בכלל לא מבין שזה שקר, רק מי שמסתכל על העולם מפרספקטיבה מאוד עמוקה, מבין כן. שזה שקר, אבל עדיין זה שקר. והבעיה עם השקר הזה, ובכלל הבעיה עם שקרים קטנים כאלה, שאתה אפילו לא מודע אליהם, בגלל זה מאוד חשוב ללמוד, אתה יודע? אני כזה, כאילו, לפעמים, כל אחד רוצה להיות בן אדם טוב. נכון? אנחנו רוצים להיות, אבל כאילו, מה אתה יודע מה זה להיות בן אדם טוב? לא, באמת, כאילו, מה אתה יודע? נוח לא ידע אפילו. נוח, שהוא היה צדיק בדורו, לא הבין מה זה אומר להיות בן אדם טוב. הוא לא הבין שזה אומר שהוא צריך להיאבק באלוהים, כדי לשכנע את אלוהים לחוס על כל העם. הוא לא הבין את זה, כמו שאברהם הבין. נוח לא ידע מה זה להיות בן אדם טוב. אתה תדע מה זה? אתה רוצה לדעת מה זה להיות בן אדם טוב? קודם כל, עצם זה שאתה רוצה, זה התחלה. עכשיו, תתחיל לקרוא ספרים. לא, באמת, תתחיל לקרוא ספרים.
ותהיה פתוח, כאילו, לשחרר, כי כמה אנחנו מתנגדים כשמביאים לנו דברים כאלה שמשנים את התפיסה. כמו שאני אומר, להגיד, אני צריך להתקשר לאמא שלי, זה שקר. כמו להגיד, אני צריך להניח תפילין, זה שקר. אתה לא צריך להניח תפילין. אתה לא המצאת את התפילין. אתה לא כתבת על מסמך נצחי שכל יהודי צריך להניח תפילין כל בוקר. זה לא רעיון שלך. לפעמים זה בא לך הכי לא טוב בעולם. לפעמים אתה מאחר, לפעמים אין לך כוח, לפעמים זה לא בא לך. אל תשקר.
אל תשקר. ואת יודע מה הבעיה עם השקרים האלה? אולי זה יפיל למישהו הסימון. כתוב 12 דקות בווייז, תגיד אני מגיע עוד 12 דקות, אל תגיד אני מגיע עוד 10 דקות. תבין למה זה, כמה זה דרמטי. כמה הדבר הזה דרמטי. אם אנחנו עכשיו, במשך כל יום נשקר, אוקיי? את השקרים הקטנים האלה. קטנים, השקרים האלה שאין להם נפגעים. Mm-hmm. אני מגיע עוד 10 דקות, רשום 12 דקות.
כן.
אם כל היום אנחנו נשקר את השקרים הקטנים האלה, בלי שאנחנו אפילו מבינים שאנחנו משקרים אותם, 30 שנה, כל יום, עכשיו במשך 30 שנה, אתה כל יום משקר שקר קטן, שאין לו נפגעים, ואתה אפילו לא יודע שאתה משקר אותו, מה שאתה עושה, בלי שאתה יודע, זה משחית לעצמך את המערכת ניווט הפנימית שלך. ואז עוד 30 שנה, שאתה תהיה כבר בן אדם מבוגר, עם אחריות על עוד אנשים, כי תהיה לך משפחה, יקרה משהו, ואתה תצטרך לקבל החלטה בלייב, באינטואיטיביות. לא יהיה לך זמן לחשוב עליה. ואתה תקבל את ההחלטה הלא נכונה. כי המערכת ניווט שלך מושחתת. ושאתה מקבל החלטה הלא נכונה, כשאנשים אחרים סומכים עליך, מישהו הולך להיפגע. ולא יהיה מזה דרך חזרה. אז, רק בשביל הרגע הזה, שאתה יודע שיגיע עוד 30 שנה, אני לא יודע מה זה יהיה, אבל זה יהיה כזה רגע, של כזה כאילו הכל או כלום. יהיה מין רגע שאתה תצטרך לקבל החלטה. ואתה בתור בן אדם המבוגר, ואחראי, המבוגר האחראי, אתה צריך לקבל את ההחלטה הנכונה. אם לא, אם עכשיו במשך 30 שנה, השחטת על עצמך את המערכת ניווט, בגלל כל מיני שקרים קטנים כאלה, שאפילו לא יודעת שהם שקרים, אתה תקבל את ההחלטה הלא נכונה.
כן. כן, כי החושים שלך כבר...
כזה. ברוך הבא.
זה
לבנות מערכת ניווט פנימית מוסרית בתוך עצמך, שתשרת אותך ברגע אחד. רגע אחד שאתה תהיה חייב אותה.
כן.
אינטואיציה. אתה תהיה חייב את הרגע הזה. כזה. אז כאילו, אל תשקר. אתה לא צריך להתקשר, זה יצחק.
נכון.
זה יצחק כאילו.
ממש.
כזה, לגמרי.
יש איזה סיפור על על הרבי ש... אמא שלו הייתה מאוד מאוד כבר חולה וחלשה, והבן... היה לה בן שהיה במדינה אחרת, והיא לא ראתה אותו הרבה שנים, ו... והוא נפטר, והם ידעו שאם הם יגידו לה את זה, זה אסור להגיד לה את זה.
סיפור אמיתי.
לא, כן, הרופאים אמרו לא להגיד לה את זה. ועכשיו היא הייתה מתכתבת איתו. אז הרבי כתב מכתב, כאילו היה כותב מכתבים בשמו. והוא אמר שזה הדבר הכי היה כואב לו בעולם, כי הוא מעולם לא עשה דבר שהוא לא אמיתי.
כן.
גם הרבנית, אני חושב שהיה איזה פעם אחת שהיא הייתה מאוד חולה, והיא לא רצתה להדיק את הרבי, כי הרבי לא בסדר, שאל אותה מה שלומך, והיא הייתה צריכה להגיד שהיא בסדר, ואז היא אמרה, מעולם לא אמרתי דבר שקר. תחשוב כמה המערכת של האנשים האלה הייתה צלולה, שהם הגיעו למצב שהם יכולים להגיד, מעולם לא אמרתי דבר שהוא לא אמת. והפעם היחידה זה בגלל שלא כי אני צריך, כי בדרך כלל למה אנחנו משקרים? כי אני צריך איזשהו כבוד, או שלא יחסו עליי, או שלא זה, או שלא זה, או לזה. הפעם היחידה שהם הגיעו למצב שהם משנים את האמת, זה רק היה לטובתו המוחלטת של מישהו אחר. כי זה הסיפור. חז"ל כבר אמרו את זה, נוח לו לאדם שלא היה נברא. הם עשו, הם היה להם דיון, האם, מה יותר נוח? שהיה נברא או שלא היה נברא? ואז הם פוסקים, נוח לו שלא היה נברא. ברגע שאתה מבין שאתה, היה לך הרבה יותר נוח אם בכלל לא היית, אז כל פעם שאתה אומר שאתה צריך דברים, ושאתה צריך את הבית הזה, ואת המשכנתה הזאת, ואת הכבוד הזה, ואת הדת, אתה בעצם משקר. כי באמת אתה אפילו לא צריך להיות פה. אתה פה בגלל שהיה לא צורך.
אז יש, המשפט הזה ממשיך, יש לו המשך.
ומרגע שהוא נברא, לא יודע איך אומרים את זה בדיוק, אבל זה כבר כאילו כן טוב, בגלל שאז הוא מבין, עכשיו מרגע שהוא כבר נברא, הוא יכול להבין שיש לו את הזכות, ויש לו את המתנה, לעשות עם זה משהו טוב.
אבל אם כבר נולד, היה טוב לאדם לא להיוולד, אבל אם כבר נולד, עליו לפשפש במעשיו.
כן, יפה.
עכשיו לך תבין מה זה אומר לפשפש במעשיו, ואני חושב שזה מה שזה אומר, תעשה חשבון נפש רגע.
כן.
ואם תעשה חשבון נפש, יש סיבה למה יש שנת אבל. יש, כאילו, מישהו מת, זה לא בגללך, הוא פשוט מת, ואתה עכשיו קיבלת את ההזדמנות לשנת אבל. שב תעשה חשבון נפש. על החיים שלך, בלי קשר. יש לך שנה עכשיו לעשות חשבון נפש. ואם אתה תעשה חשבון נפש, מה שאתה תגלה, זה את זה. מה שאתה תגלה, זה שקיבלת מתנה, ולא שילמת עליה. פשוט קיבלת אותה. לא עשית שום דבר בשבילה. וכל מה שאתה רוצה, כל מה שאנחנו רוצים, זה עוד מתנות. תביא עוד. אני רוצה עוד. עוד כסף, עוד עוקבים, עוד לייקים, עוד זכויות. כולם הולכים להפגנות כל היום. אני רוצה עוד דברים. עוד, 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 עוד. תביא עוד. עוד מכוניות. בחודש אחד, כל הכביש התמלה בטסלות. כל החודש הזה? 2019. או 2020. תביא, תביא, תביא. אני רוצה עוד, עוד, עוד. אבל רגע, מה עוד?
אני צריך, אני צריך טסלה.
אבל מה עוד? רגע, אתה עדיין פתוח. עדיין לא שילמת על המתנה. מה עוד? אז בשבילך היה טוב לא להיוולד. אם אתה רק רוצה עוד, בשבילך היה טוב לא להיוולד. במקום לרצות עוד, תתחיל לשלם על המתנה. וזה מה שאתה מגלה, נראה לי, שאתה עושה את החשבון נפש הזה, אתה מגלה איך אתה משלם. ואני חושב שזה כאילו לוקח אותנו למה שדיברנו קודם, שאיך אתה משלם על המתנה, נותן אותה. ובזה שאתה נותן אותה, אתה בעצם מכיר בזה שקיבלת אותה. מה המתנה? האור. אז כאילו העבודה שלך, העבודה שלנו, היא להיכנס למקומות האלה, הפנימיים האלה, שבתוכנו, קרל יונג. אני חושב שזה המשפט שלו. אם לא מצאת את אלוהים, זה סימן שלא חיפשת מספיק נמוך. קרל יונג.
יפה. טוב, הוא חזק.
הוא חזק. הוא גם, אני שם אותו יהודי, שתדע. הוא גוי, אבל אני שם אותו יהודי. הוא גם היה לומד קבלה בשנים האחרונות שלו, וכאילו זה מתחבא בתוכו יהודי.
חסיד אומות עולם.
אני בטוח, משהו כזה, כן. העבודה שלך היא ללכת למקום הנמוך הזה. אתה לא חייב, זה לא חייב להיות כאילו, אתה יודע, כמו אומר שם טוב, שממש לוקחים אותך לתוך מנהרה, ושם אתה לומד איך להעיר. אתה יכול גם לעשות המסע הפנימי הזה, את החשבון נפש הזה, ולהבין שיש הרבה חושך בפנים, שצריך להעיר. וכשאתה תלמד איך להעיר, אז אתה תתחיל להעיר החוצה גם. ואז אתה משלם על המתנה. ואז בשבילך היה טוב להיוולד.
זה הפסיכולוגיה של העתיד. זאת אומרת, ברגע שיבואו...
זה לא, זה ויקטור פרנקל.
בגאולה, לפסיכולוג או למטפל, והוא ייתן את המידע הזה...
של המשמעות.
זה יהיה הדבר הכי משמעותי שיש.
חושב.
זה אפילו מעבר ל... זאת אומרת, כי איך זה עבד? כל הפסיכולוגיה היא עובדת על זיהוי צרכים וסיפוק צרכים. יש לך כל אחד, מה הם רבים ביניהם? רק מה הצורך. יש לך את פרויד אומר, הצורך בתענוג. הבן אדם מונע מצורך בתענוג. ברגע שהוא יקבל את התענוג, הוא יהיה מסופק. אחרי זה יש לך, אדלר אומר, לא, 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 זה לא צורך בתענוג, צורך בכוח ושליטה. תן לבן אדם כוח ושליטה, הוא יהיה מעולה. אחרי זה בא מאסלו, אומר, מה אתם מדברים, כוח, שליטה? קודם כל יש צורך בדברים בסיסיים, בית, בגדים. אחרי זה יש חינוך, אחרי זה יש משמעות. אבל יש לו צרכים בפירמידה, יש לו אוסף של צרכים. אחרי זה אפילו בא ויקטור פרנקל אומר, לא, כולכם טועים, יש לו צורך במשמעות, קודם כל. הבעל שם טוב, החסיד טוב, הרבי אומרים משהו אפילו עוד יותר עמוק. אין לו צורך. אין לו שום צורך. יש לבורא שלו, ליוצר שלו, לקונו, יש צורך. וזה המשמעות האמיתית של החיים. זה המשמעות. שאתה מבין שאם יש בך חוכמה, זה כדי שתלמד מישהו משהו, שאם יש בך שמחה זה שתשמח מישהו, יש בך אהבה שתאהב מישהו, אם יש לך כסף זה שתיתן אותו. כל דבר שיש לך, תיתן. ברגע שאתה מבצוע בזה, זה הפסיכולוגיה של העתיד. אתה משוחרר, אתה משוחרר, משוחרר לגמרי מכל הכבלים.
יש, אפשר?
אם אני לוקח את השולחן.
כך.
משתלם את העסקה.
כן, נראה לי עסקה טובה.
שולחן תמורת...
נראה, תביא כל היום את העסקאות האלה.
תן לי את השולחן שלך ואני אתן לך חיים.
תשמע, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. זה לוקח אותי לנושא הבא שרציתי לדבר איתך עליו, להבדל של ההבדל בין האור לחושך. כי... אני מנסה להבין איך הולך הפסוק הזה? יוצר אור בורא חושך. מה ההבדל? יוצר אור בורא חושך. אוקיי, זה הפסוק. אני מנסה להבין כאילו מה ההבדל, מה זה אומר ליצור אור ולברור חושך, כאילו מה ההבדל? תנסה רגע, קח את זה מפה.
קודם כל צריך להבין מה ההבדל בין יוצר לבורא, ואז אולי ככה נבין מה ההבדל בין חושך לאור. יוצר, כשאתה יוצר משהו, זה כמו צייר, זה מתוך דבר קיים. זאת אומרת, יש לך חמר, אתה יוצר מתוך פסל, יש לך צבעים, אתה יוצר ציור, יש לך קמח, אתה יוצר עוגה. יצירה זה מתוך דברים קיימים. בורא זה דבר שרק אלוקים יכול לעשות, זה מכלום.
יש מאין.
יש מאין. זאת אומרת שבריאה זה בחינה הרבה יותר גבוהה מיצירה. זה משהו הרבה יותר גבוה. וזה משהו שהוא מעבר להשגתנו. אנחנו לא מבינים איך דבר שאין אותו, פתאום יש אותו.
כן.
זה לא נתפס. אין אף בן אדם שיכול לעשות את זה. אז אנחנו לומדים מזה שאם הוא בורא חושך ויוצר אור, זה סימן שהחושך גבוה יותר מהאור. בסידור, כשאומרים את זה, אז כתוב, כשאומרים יוצר אור לגעת בתפילין של היד, ובורא חושך לגעת בתפילין של הראש. אז כאן עוד פעם אתה מבין שזה גבוה יותר. תפילין של הראש זה הרבה יותר גבוה.
כן.
יש בחינה בחושך שהוא הרבה יותר גבוה. עד כמה יותר גבוה? שהוא מעל להשגתנו. ובגלל זה קוראים לו חושך. זאת אומרת, חושך זה מפני מי. חושך זה לנו זה חושך. לא, זה לא חושך. אצלו אין חושך. אצלו הכל צלול וברור, כי כתוב בשער איכות והאמונה, שאף אחד לא יכול להסתיר את עצמו מעצמו. ובגלל שבורא עולם הכל זה הוא, אז שום הסתרה לא תופסת לגביו. כי זה כמו שאתה תסתיר את עצמך עם עצמך, כמו אתה מכיר שאנשים אין להם כיפה ועושים איזה ברכה, אז הם עושים ככה, שמים את היד.
כן.
אז כתוב בעליך שסור לעשות את זה. כי אתה מסתיר את עצמך, אתה מכסה את עצמך עם עצמך, זה לא כיסוי. אז בשביל בורא עולם אין כיסוי, כי אתה מכסה את עצמך עם עצמך. אז החושך הוא לא בשביל בורא עולם. החושך הוא רק מהנקודת מבט שלנו. אבל מה זה אומר? שהוא למעשה אור הרבה יותר גבוה. הוא אור כל כך גבוה שאני תופס אותו כחושך. רוב המקרים בחיים שלי שחוויתי כחושך, היו אור מאוד גבוה.
כן. אוקיי. עכשיו זה באמת מתחבר לי לרעיון של המכה התשיעית. שמכת חושך, זה מוזר שהיא המכה התשיעית. כי המכה התשיעית זה אחת לפני מכת בכורות. זה המכה השנייה לפני האחרונה. היא מאוד 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 חזקה ומאוד כואבת. ומכל המכות אתה דווקא בוחר חושך, שלושה ימים, זה כזה כאילו הכל טוב. אז יהיה חושך שלושה ימים, ואז כאילו זה יעבור, הכל טוב. זה לא נשמע כזה נורא, אבל עכשיו זה מסתדר לי, כי משהו ברא בעצם במכת חושך, זה, הוא לא ברא חושך, כי הוא לא יכול לברוא חושך. מה שהוא עשה זה פשוט הגדיל בעוד 10 נקודות את העוצמה של האור. ואז זה הרגיש כמו חושך למצרים, שלא היה להם את הכלים לשאת כזה אור.
כן.
ובאמת היה רשום שלבני ישראל היה אור במושבתם, כי להם היה כלים יותר חזקים כנראה.
נכון.
ואז
בעצם הכלי זה שהם ידעו שזה ממנו. הם חשבו אולי זה כשפים, אולי זה אסון טבע, אולי הם כל הזמן לא ייחסו את הדברים אליו. לקח המון זמן עד שפרעו ייחס כבר את הדברים אליו. עצם העובדה פשוט שאני יודע שזה ממנו, זה כבר נהיה פחות חושך. זה כבר במושבה שלי יש אור.
כבר אני יכול יותר להכיל את האור הזה.
כן.
כן, אז כאילו, אז הם ידעו שזה ממנו, אז היה להם יותר כלים, שעצם הידיעה זה הכלי, ואז הסימון הסופי נפל לי, כשפתאום קלטתי, שזה לא קשור בכלל לאור וחושך, כי רק ביום הרביעי, הוא ברא את השמש, וביום הראשון הוא ברא את האור. זה בכלל לא קשור לאור וחושך בעצם.
פיזי.
כן, זה לא קשור. לא היה בכלל שמש עד אז. אז כאילו, זה פנימי. זה כלים. זה, האם יש לך, האור הוא בזרימה אינסופית תמיד. הוא תמיד. זה כזה כמו, השמש, יש שמש בחוץ, אבל כאילו התריסים סגורים. אז ברור שלא תיכנס. תפתח את התריסים, ייכנס אור. יהיה אור בבית, כאילו. האור זורם תמיד. כדי שתוכל להתמודד עם האור הזה, אז אתה צריך לבנות כלים.
כן.
כן, כי האור פה. האור פה והוא חזק. ואם אתה לא תבנה כלים, אז ירגיש כמו חושך. ואז באמת אתה לא תראה, הרשום, לא ראה אחי את אחיו. לא ראה איש את אחיו. הם לא ראו אחד השני, הם לא ראו את אח שלהם.
לא בעצם, רואים ממטר, מה שנקרא.
זה בעצם המשמעות.
כן.
המשמעות של חושך, זה לא שיש חושך בחוץ לילה. זה המשמעות שאתה לא יכול לראות את אח שלך. לא ראו איש את אחיו. זה למשל רשום על המצרים, במכת חושך.
כן.
כשאתה לא רואה את אח שלך, זה אומר שאתה רואה רק את עצמך, זה מכת חושך. והמכה הבאה זה מכת בכורות.
שזה עוד הידרדרות.
זה המכה הבאה, וזה מה שקרה לנו בשביל אוקטובר. כי כמה ימים לפני זה, את הפיצוץ בתפילה בדיזנגוף, לא ראינו אחד השני. ראינו את עצמנו רק. וזה מה שקרה בספר שופטים. הם ראו את עצמם. עד שהגיע רות, וסוף סוף ראתה מישהו אחר שהוא לא אי, שזה נעמי.
כן.
אז כאילו, אם לא נראה אחד השני, אז המכה הבאה, אז המכת בכורות.
כן.
ואז הגיע שביל אוקטובר. זה בדוק. אין דרך אחרת, תסתכל על זה.
זה פשוט לראות מעבר לחושים האישיים שלך.
זה רוחני.
הצרכים שלך. כן. פשוט לראות את המעבר.
לראות.
יש את הסיפור המפורסם שהצמח צדק, שהוא היה אדמור השלישי בחבל, שהוא היה ילד קטן, בן 4-5, הוא היה לו אוסף של עולרים כאלה, הוא היה אוהב לייצר עולרים, אז בא אליו ילד ואמר לו, אני אתן לך עולר, ממש יקר ויפה, אם אתה תגיד לי איפה אלוקים נמצא. אז הוא אמר לו, אני אתן לך עולר אם אתה תגיד לי איפה אלוקים לא נמצא. וזה הכל המבט, זה פשוט המבט. ברגע שאתה רואה, אני בן אדם בתוך גוף שרואה פה עץ, מכונית, כביש, אנשים, אז אני חווה את הכל נטו רק דרך החושים שלי. אבל אם אני שנייה אצא מהחושים שלי, אצא מעצמי, ויראה את הדברים דרך הנקודת מבט של מישהו אחר, אז אני אראה אלוקות.
רות.
כן?
זה הסיפור.
כן, זה מה שאמרת.
ואז בועז ראה את רות.
ראה אותה לגמרי.
קראו לה רות המואביה, שמואב זה כאילו ארדקור, זה כזה. מואב זה כאילו זה... זה שם גנאי ברמות...
הכי בזוי.
הכי בזוי שיש, זה כאילו, זה השושלת של סדום.
כן.
קראו לה רות המואביה. הראשון שקרא לה רות, זה בועז. רות. פשוט רות. הוא ראה אותה סוף סוף. וכאילו, ההברקה של הסיפור הזה, יש את הקטע הזה של משה, שהוא אמר כאילו, להקים חברת מופת, זה חברה ששומרת על הגר, האלמנה והיתום. ושבועז ראה את רות ונתן לה לקצור שיבולים בשדות שלו, הוא בעצם קיים את זה. כי רות היא שלושתם. היא גם גר, גם אלמנה וגם יתום. ובועז ראה אותה. אז כאילו, התיקון הזה של רות ובועז, זה ברור שמהם יצא דוד. זה ברור, כי אתה צריך את שניהם. אתה צריך, כאילו, היא קודם כל ראתה את נעמי, ואז הוא ראה אותה, ואז מה שיצא מהם, זה ההוא שכאילו בא לעשות את התיקון לכל העם.
כן.
כזה. בגלל זה רות זה טירוף.
איזה ילדים ייצאו לנו, אם כהורים, כזוגות נשואים, האינטימיות שלנו, שבה אנחנו כפשוטו, ממש, מייצרים ילדים, תהיה מאותו מקום שדיברנו עליו, שבו אתה חווה אינטימיות מזה שאתה מצליח להגיע לכמה דקות האלה, אפילו כמה דקות,
כן.
שאתה רק תופס את האדם השני, ואת המציאות של האדם השני.
תשמע, זה, אבל...
זה לא אני עכשיו נהנה ממישהו, או אני עכשיו עושה משהו עם מישהו, אלא הוא כרגע, היא כרגע חווה משהו נעים, לא... אתה יודע, השאלה הזאת יש תמיד בסרטים ששואלים כאילו, how was it? כאילו ששואלים, איך היה? מה, לא היית פה? מה, איך זה נהיה נורמלי לשאול את השאלה הזאת? אבל האמת היא שכן, אתה לא היית פה. אתה היית בכל הפנטזיות ובכל הפורנו שאתה ראית כל החיים. ואין לך מושג איפה אני הייתי. אז אתה צריך לשאול אותי בסוף איך היה. אם היינו מצליחים להיות במקום הזה, שאין לך מה לשאול בכלל.
כן, אתה לא צריך לשאול.
כי אתה היית שם, לגמרי
כן,
שמה.
שם.
איזה ילד יוצא משם? מלא דוד המלך.
אבל צריך להגיד שזה מקום מאוד מאוד גבוה.
זה שאיפה, אבל לפחות בואו נשאף.
בדיוק. כאילו, בוא נדע לאן לכוון.
כן.
כן, כאילו, לבוא ולהגיד, אני מחפש מערכת יחסים, כי אני רוצה, כי אני רוצה שמישהו יראה אותי, או אני רוצה לקבל אהבה. זה משפט שהוא לגיטימי, אבל הוא לא נכון. אנחנו אומרים משפטים שהם לגיטימיים, אבל הם פשוט לא נכונים.
כן.
אין בזה שום דבר נכון. ההפך, אתה רוצה, מה שאתה באמת רוצה, זה לקבל את המקום ממישהו אחר, זה המתנה הגדולה של מערכת יחסים. אתה מקבל את המקום לראות בן אדם אחר. עד אז היית לבד.
כן.
לא יכולת באמת, לא היה לך. היית יכול, אתה יודע, פה ושם, להגיד איזה בוקר טוב, אבל 24-7, אתה מקבל כאילו, יש לך הזדמנות בלתי נגמרת, כל הזמן לצאת מעצמך, זה במיקרו, זה לא במקרו, זה לא כזה פעם אחת וזהו. זה כל הזמן לצאת מעצמך, ולראות בן אדם אחר, ושאתה עושה את זה, אתה בעצם מקבל את המתנה שהוא מנסה לתת לך.
אגב, זה גם מדהים, אני פתאום חושב, יש הלכה שכשבאינטימיות, בעל ואישה באינטימיות, זה חייב להיות בחושך. כמה שיותר חשוך. כאילו יש מקומות שמקלים, נר, זה, בקבלה נגיד, הארי כותב, אפילו לא אור ירח ואפילו לא אור נר. עכשיו, זה מתקשר לחושך שאנחנו מדברים. כי כאילו, למה? בשביל מה אומרים את זה? סתם איזה משהו שחומרה כזאת, שאם לא תעשה את זה. לא, 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 זה הכל טכניקות.
כן.
זה הקמה סוטרה היהודי. זה טכניקות לראות את האחר באמת. כי לראות את האחר זה לא לראות את היד שלו.
כן.
אתה רואה את היד שלו, אתה לא רואה אותו. כדי שיהיה האור האמיתי, האור הרוחני הזה, אז אתה צריך שלא יהיה את האור הנמוך, האור הפיזי, האור הברור, שבו אנחנו רואים הכל ומבינים הכל ותופסים הכל, כי אז זה מאוד חוזר אל החושים שלי ולחוויות שלי. כדי שאני אגיע למצב התודעתי הזה, העמוק, שבו אני באמת פוגש מישהו אחר, אני אפילו לא צריך לראות אותו. את הגוף שלו.
כי בעצם אתה רוצה לראות אותו ברוח.
כן.
אתה רוצה לראות אותו לא דרך העיניים. כן, זה חידוש חזק. אתה לא רוצה לראות אותו דרך העיניים. אתה רוצה לשים אותו לפניך.
את המהות שלו.
אתה רוצה לראות את העולם מהנקודת מבט
שלו. בדיוק. לראות את המהות שלו, כן, באמת.
שפה לא, אין פה קשר לעיניים.
זה אגב הסיבה שלא רואים את בורא עולם. אנחנו כאילו חושבים שאי אפשר לראות את בורא עולם כי הוא שקוף, מה, הוא מוגבל ללהיות
משהו.
אם הוא היה רוצה שיראו אותו, אפשר לראות אותו, רוצה שלא יראו אותו. למה לא רואים אותו? כי זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, אם תראה אותי, אתה כבר לא תראה אותי. כי ברגע...
אם תראה אותי בעיניים.
כן.
כן.
אם אתה תראה אותי כמשהו שרואים בעיניים, אתה תפסיק לראות אותי.
כן.
אל תחשוב שזה שהסתרתי את עצמי, זה מפריע לך לראות אותי. בזכות זה שהסתרתי את עצמי, אתה רואה אותי הרבה יותר.
זה הדבר היחיד שבעצם מאפשר לך לראות אותי.
זה צניעות, אגב. שאני חושב שאם אני יחשוף כמה שיותר חלקים מהגוף שלי, אז יראו אותי, ישימו לב אליי, יחשקו בי, יאהבו אותי.
דרך העיניים,
זה בדיוק הפוך.
כן, אולי דרך העיניים.
כן?
כן, דרך העיניים יראו אותך.
יראו את היד שלי.
כן.
יראו את החזה שלי. יראו את הרגל שלי. לא אותי.
לא אותך.
אם אני רוצה...
ההפך ממך.
ממש.
ההפך.
מה שמסתיר אותי.
בדיוק.
אם אני רוצה שהוא יראה אותי, כמה שאני אחסה יותר, הוא יראה אותי יותר.
כן.
ולא בגלל שאני מתחשבת במישהו או משהו, או כי מישהו אמר.
כן.
נטו ממקום שכאילו, בורא עולם עושה את זה, הוא...
לא, גם נטו ממקום של כאילו, את אומרת שאת רוצה שיראו אותך.
אם הוא בעצמו שומר על צניעות, בשביל שיראו אותו, אז אני יכולה ללמוד מזה אולי משהו.
שאתה אומר, זה שהוא שומר, זה שהוא לא מגולם, אז הוא שומר, זה הצניות שלו בעצם.
הוא לא in your face.
הוא לא, אי אפשר לראות אותו.
כן.
כן.
בשביל שיראו אותו.
כן, זה לא כמו כאילו בנצרות, שכאילו יש כזה פסל של ישו.
אסור.
אין.
אסור.
בגלל זה. כן. בגלל זה.
כן. וואי. כן, אני רוצה שתראה אותי.
כן.
חושך. אינטימיות.
זה מה שנקרא. זה חושך. זה אשר לימד אותי. אשר חביב. לעד אני אתן לו את הקרדיט על ההברקה הזאת. זה מה שנקרא... למה אתה לא מצליח לראות אותו? כי הוא מסתתר בגלוי.
יפה.
בהצלחה. אתה כבר מחפש. אני כבר מחפש. אני לא... אני כאילו... אני פה, אני all in, אני מחויב, אני מחפש. אבל איפה אתה מחפש? בנסתר. נכון? שם מחפשים, אתה לא מחפש בגלוי. בגלל זה אתה לא רואה אותו. הוא נמצא בגלוי. שם אתה צריך למצוא אותו. הוא מסתתר בגלוי.
איך אתה מתחיל מחר בבוקר, מי ששומע את זה, לחיות את כל מה שאמר?
תשמע, ברובד אחד, מישהו פעם ביקש ממני, מישהו כתב לי, תן לי שלושה טיפים איך להתחיל את היום שלי יותר טוב. ואני כזה, אין טיפים. אין טיפים. אתה רוצה להתחיל את היום שלך יותר טוב, שב בחדר שלך, בין ארבע קירות, במשך שלוש שנים, אתה והמחשבות שלך והכאב שלך, תתמודד איתם, תתחיל את היום שלך יותר טוב. אתה רוצה להתחיל את היום שלך יותר טוב, שב תקרא ספרים. אין טיפים. זה עבודה. וגם אין לי בעיה עם זה שביקש טיפים, יש לי בעיה עם זה שנותן טיפים. כי זה שנותן טיפים, אמור לדעת את זה, שאין טיפים. כי הוא יודע איך הוא הגיע למקום הזה שמבקשים ממנו טיפים. הוא יודע שזה לא קשור לטיפים. הוא יודע שזה עבודה. אז כאילו, קודם כל ברובד אחד, בוא נוריד את זה מהשולחן.
ביקשו ממני להתראיין איפשהו, אז אמרו, מאוד חשוב לנו שתיתן כלים. תיתן המון כלים. העניין של הרעיון הזה זה... אז אמרתי בדיוק, אמרתי, אתה יודע, אם אתה נותן כלים למישהו שהתודעה שלו עדיין לא מונחת נכון, זה לא שווה כלום.
כן.
אבל אם אתה מביא את התודעה שלו למקום הנכון, אתה כבר לא צריך לתת לו כלים.
כן, בדיוק. מה הייתי עושה ממחר בבוקר? מתחיל לשאול שאלות. זה מסע של שאלות. ולשאול שאלות זה אומר בעצם, כמו שאתה אומר שהצניעות של אלוהים זה בזה שאין לו, אין לו ביטוי גשמי, לשאול שאלות, המשמעות של זה, זה אומר שאתה מפסיק לחפש תשובות. כי אנחנו כל כך מכורים לתשובות פה, אני פותח שאלות תשובות ביום שבת, פעם הייתי עושה את זה ביום שבת, היום אני כבר לא עשיתי את זה הרבה זמן, אבל פעם הייתי עושה את זה ביום שבת, פותח שאלות תשובות, מקבל 200 שאלות. אנחנו כל כך מכורים פה לתשובות, בינתיים, שזה גם עוד ביטוי של החברה הנרקסיסטית שלנו. לא רק שאין תשובות, גם אין קשר באמת בין שאלה לתשובה. זה שני דברים שונים, הם לא קשורים אחד לשני. אנחנו חושבים שהם קשורים אחד לשני, כי אנחנו כזה מאוד כזה רוצים שיראו אותנו. מה זה שאלה באנגלית?
question?
כן. מה זה question?
quest.
quest. זה מסע. מה קשור תשובה? אין שום קשר לתשובה.
כן.
אין קשר בין שאלה לתשובה. זה שני דברים שהם לא קשורים אחד לשני.
כן.
אז ברגע שאתה מתחיל לשאול שאלות ומפסיק לחפש תשובות, בעצם, אז נראה לי, התחלת את הדרך. כי שאלה מובילה לשאלה, מובילה לשאלה, מובילה לשאלה, מובילה לשאלה, ואם אתה במשך חצי שנה תשאל שאלות, ואתה תהיה פתאום בשאלה ה-70 שלך, אתה עכשיו בשאלה ה-70 שלך, אוקיי? קודם כל אתה תבין שאין לך את מי לשאול, כי לאף אחד אין את הקונטקסט שלך יש, אז אף אחד לא יכול לענות לך לשאלה ה-70 שלך, ואז אתה תמשיך לשאול, ואז עוד שנתיים אתה תגיע לשאלה ה-200 שלך. ואם עשית עכשיו שנתיים, אם התאמנת עכשיו שנתיים בלשאול שאלות, כשיגיע הרגע שבו אתה תעמוד על הפסגה הכי גבוהה מול הים, בלילה, חירש, עיוור ואילם, ותקבל הזדמנות לשאול שאלה אחת, אם עשית מסע של שנתיים של שאלת שאלות, אתה לא תפזבז את הרגע הזה עם השאלה הלא נכונה. והרגע הזה בדרך.
וזה לא שולל את זה שאתה יכול להגיע לתשובה, או לאמת, כי יש איזה משהו בדור שלנו שאנחנו יוצאים כבר לשאלה, ואולי זו הסיבה שאנחנו כל כך לא נינוחים עם השאלות, כי אנחנו יוצאים עם נקודת הנחה שאין תשובה.
אתה מדבר על משהו אחר.
שאין יותר אמת.
כן.
כי האמת מתה.
כן.
אז אני אומר, זה לא שאתה לא אמור לדרוש אמת ולהתעקש על האמת,
ולהגיד
שיש אמת.
זה הדרך היחידה לדרוש אמת.
אלא שאתה צריך להתענג, להבין שיש תענוג בשאלה, ויש תענוג בתשובה, כמו שאתה אומר, זה שני דברים שונים, אם אתה תלמד להתענג משניהם. יש מאמרים לפעמים, שאני קורא בחסידות, שזה כאילו שלושה עמודים, רק שאלות. וממש רק בסוף, יש את התשובה. ואתה רואה, רק ללמוד את השאלה, רק איך אותו כותב, הגיע לשאלה. איך הוא הגיע למצב שהוא בכלל שואל את הדבר הזה, כמה עומק יש בשאלה, כמה יופי יש בשאלה. תתענג בזה. עכשיו, זה לא ש... הוא ייתן לך תשובה בסוף המאמר, מצוין. אבל זה לא הסיפור באמת. זה יש לא את הסיפור של שאלה, ויש את הסיפור של תשובה, וכדי להיות אדם באמת חוקר וסקרן, אתה צריך להיות מחובר לשניהם.
ויותר מזה אני אגיד לך? ההבנה שיש אמת, היא יכולה להגיע רק מתוך זה שאתה מוכן לשאול שאלות. אם אתה רק מחפש תשובות, אז אתה בעצם אומר לעצמך שאין אמת. אתה בעצם אומר את זה. אבל בזה שאתה שואל שאלות, אתה בעצם מכיר בזה שיש אמת. זה צל הדרך. כאילו,
כן.
מתישהו, אתה יודע, אתה רק בדרך אל האמת בעצם. מה זה אמת? אמת זה אלוהים. מה זה אמת? זה אמת. ברור שיש אמת.
ככה קוראים לו.
ככה קוראים לו. מה?
אמת, אחד השמות.
בדוק, כי אוקיי, אם אתה מבין שברובד הכי, 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 הכי עמוק, הכי עמוק, הכי עמוק של המציאות, הכי עמוק, בתוך המציאות, פייגלין אומר את זה יפה, שהמציאות זה השם החילוני של אלוהים. אלוהים נמצא ברובד הכי עמוק של המציאות. זה האמת. עכשיו, צא לדרך. יש לך דרך לשם.
כן.
וזה דרך של שאלות.
כן.
לא של תשובות. שאלות. כי יש אמת. אז מה שאלות, זה כמו ש... פילוסוף או מדען, פיזיקאי, הוא מסתכל על העולם, נגיד, מסתכל על עלה, אוקיי? לוקח עלה, מדען, לוקח עלה, זו התשובה. עכשיו הוא צריך להבין מה השאלות כדי להבין את התשובה. הוא זה שמבין את השאלות. זו התשובה, העלה. בשבילנו, התשובה היא אלוהים. עכשיו תתחיל להבין מה השאלות הנכונות לשאול כדי להתקרב לתשובה.
מהפנים לחוץ.
כן.
חושב שעוד משהו שיכול פשוט להפוך את החיים של בן אדם מכל הדבר הזה. יש ביטוי במשנה שכתוב, כל העולם נברא בשלי, ואני נבראתי לשמש את קוני. אבל יש לזה שתי גרסאות. יש כל העולם נברא בשלי, ואני נבראתי לשמש את קוני, או... כל העולם נברא בשבילי, ואני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. עכשיו, כביכול זה אותו דבר.
כן.
אבל האופציה השנייה, הרבה פעמים שהרבי מלובביץ' היה נותן את הציטוט, הוא היה דווקא בוחר באופציה השנייה. למה?
כי זה יותר ספציפי.
כי אני אומר, אני נבראתי, זאת אומרת, אני קיים, אני נמצא פה עכשיו, עם העבודה, ועם הכסף, ועם המשפחה, ועם הזה, ועם הזה, והזה, ועכשיו אני אלך להיות דתי, אני אלך לשמש את קוני. אז זה כבר כאילו, כבר אני כבר אני במלחמה איתו. קש אותי עם הקיום שלי והצרכים שלי, ויש אותו, והוא פתאום רוצה דברים שסותרים את מה שבא לי, אבל אין מה לעשות, אני צריך לשמש אותו, אז אנחנו כבר בקונפליקט. אני לא נבראתי. אין אותי בכלל. מה זה אני? הכל פה זה איזה חלום אלוקי אחד, שזה רק שלו.
כן.
אני לא נבראתי. זאת אומרת, אני לא ביקשתי להיות פה, אין לי צורך להיות פה, נוח לי אם לא הייתי פה, אני לא נבראתי. אלא, לשמש את קוני. זאת אומרת, בגלל שהוא היה לו חלום, בגלל שהוא יש לו תשוקה, יש לו תאווה, יש לו צורך, למפגש האדיר הזה, המטורף הזה, העמוק, הנצחי הזה איתי, עם הנשמה שלי, אני נבראתי. אז עכשיו, לשמש את קוני זה בסך הכל התגובה הטבעית היחידה לעובדה שאני נמצא. כי אני נמצא רק בשביל זה, אני לא נמצא בשביל לראות טלוויזיה.
כן. ודוד הבין את זה. דוד הבין, שלמה לא יכל להבין את זה. הוא לא יכל להבין את זה, הוא נולד בארמון. לא היה לו שום דרך להבין את זה. לא, הוא לא יכל. הוא כאילו... אני קורא עכשיו על דוד, ויש פער בין ספר שמואל לדברי הימים במעורבות שלו בבניית המקדש. של דוד. בשמואל זה כזה, הוא לא מעורב בשום דבר, כאילו בספר שמואל, בספר דברי הימים הוא מעורב בהכל. הוא זה שאסף את הזהב, אסף את החומרי בנייה, תכנן את התוכנית, בחר את המקום, הוא רק העביר את זה לשלמה.
כן. כאילו,
הוא תכנן הכל, שלמה רק בנה. כן. זה דברי הימים. וכאילו אתה מבין, אני מבין כאילו שאיך בן אדם שנולד בארמון, שהכל טוב. אתה אומר כאילו, אומר שם טוב? הכל טוב. יש לך הכל, אתה לא צריך כלום. כי יש לך כבר הכל. אתה לא צריך לבנות בתוך עצמך את המהלך של לראות את הטוב. אתה לא צריך באמת להבין את המערכת יחסים עם האלוהות. כי כבר יש לך הכל. אתה לא נמצא באף מקום שהוא באמת חשוך. אז כאילו, כל המשימה הזאת של לבנות את המקדש, זה משימה של דוד.
כן.
נכון?
זה חלום של דוד.
זה חלום של דוד, זה משימה של דוד. הוא עשה הכל בשביל זה. שלמה הוא זה שבנה אותו. אבל דוד, כאילו, זה מרגיש שהוא היה מאוהב באלוהים.
הספר הזוהר, אומרים שהוא היה מרכבה לאלוקות. זה אומר שכל תנועה שלו, עכשיו הוא זז מגרד ככה, זה לא הוא, לא מגרד לו. הקדוש ברוך הוא בעצם היה כל כך זורם בתוכו, בתוך העורקים שלו, שכל פעולה שהוא עשה, גם הפעולות שנראים לנו כאילו לא קשורות, זה הכל מתוך תדר בלתי פוסק של הקשבה, של מה כרגע נצרח ממני, מה כרגע המשימה, מה אני אמור לעשות לאהוב שלי. וזה באמת מעורר השראה גדולה. אומרים אגב שהסיבה ששלמה בנה ולא הוא, זה בגלל שהוא היה לחם במלחמות, ומי שלחם והרג לא צריך לבנות את הבית מקדש, הבית מקדש צריך להיות סמל של שלום. אז קראתי על זה, אחד המפרשים מסביר את זה בצורה מדהימה, שזה שדוד לחם במלחמות ישראל והגן על עם ישראל מפני אויבי ישראל, זה לא הגיוני שזה יעמוד לו נגדו. הוא לא רצח כן. בשביל הכיף.
כן.
זה לא הגיוני.
לא הגיוני.
אז הוא אומר להפך, כאילו, בורא עולם אמר לו, יש לך כל כך הרבה זכויות בזה שמסרת את הנפש לעם ישראל, שיצאת למלחמה, והגנת ונלחמת בגופך, שאם אתה תבנה את הבית מקדש, אני לעולם לא אוכל להחריב אותו. ובגלל שבתוכנית של ההיסטוריה, אין מה לעשות, הוא יצטרך להיות נחרב בשלב מסוים, ואתם תצטרכו לצאת לגלות, אני לא יכול שאתה תבנה אותו. הזכויות שלך יותר מדי גדולות, בזכות זה שנלחמת. אז בגלל שנלחמת, אתה לא יכול לבנות אותו, אנחנו קוראים את זה כמו האשמה. זכות.
לי זה מאוד מתחבר באמת לתיאוריה הזאת על שלמה, שבגלל שהוא זה שבנה את המקדש, אז המקדש בסוף נחרב. כי הוא לא באמת הבין את המשמעות. הוא לא יכל להבין את המשמעות, כמו דוד. זה היה החלום של דוד. שלמה רק איש ביצוע. באמת.
שנזכה להיות כמוהו.
וואו. טוב. נראה לי אנחנו מסודרים.
עמוק.
זו הייתה ריצה ארוכה, כן.